טוב, אני צריך יותר מתבלות. אני רוצה הערה קצרה להשלים, לפתח עוד קצת את התגבולת בציצית ולולב, אז אני אכנס לבי הקורא לבבלי התחלת ולבן, ושתות הראשונים. את הגמרא בסנהדרין, יצא לכם לראות את דף פרק עמוד ב' בזיקה לתוספות? כמו שאמרתי, אולי אפשר לדלג על זה קצת. בתוספות יש דיון, נראה את זה בהמשך, האם אפשר להוסיף על בניין חוטים. ומפנים לגמרא בסנהדרין בפרק עמוד ב'. ושם הגמרא בסנהדרין היא עוסקת בזקן ממרא. היא אומרת שזקן ממרא יכול להתחייב רק אם הוא עובר על דבר שיקרו מדברי תורה או פירושו מדברי סופרים. וזאת למה? כי זקן ממרא הוא שייך לתחום של תורה שבעל פה, של הפרשנות. אם הדבר לא מופיע בתורה בכלל, אז הוא לא בכלל בזקן ממרא. אם הוא מופיע והוא הכל מפורש בתורה, אז אין דברה במלוא הוראה, זה סתם טעות. הוא חייב בדיוק בתחום של פירושו מדברי סופרים. אז זה אומרת הגמרא שהדוגמה היחידה התפילין. וזה היא שואלת, אבל אפשר למצוא דוגמה גם בלולב. והגמרא שם אומרת שבלולב לא ניתן, והיא נכנסת לשאלה של לולב צריך אגד או לא צריך אגד. ואז היא עוברת לציצית, ציצית. וגם שם היא נכנסת לדיון, זה תולים, קשר עליון, דורה איתה או לא. או שוב פעם מה רואים באותה סוגיה. את הקישור בין תפילין וציצית זה לא מאוד מסובך, עוד פעם לולב. נכנס בתווך, ורואים באותה גמרא עוד פעם עוד חיזוק את הדמיון הזה בין הקשר של הציצית לבין האגד של ההגד של הלולב. עכשיו, שוחחתי את זה קצת עם הרב חובה ויחיד לי, אז הוא הוסיף לי עוד דבר, נדבר על זה גם היום בהמשך, מופיע בגמרא בלמד ט' כ"ב, תחלת, תחלת, תחלת. ורש"י מפרש הכוונה לציצית כולה, ועוד שהרמב"ם מפרש באופן עקבי, שכל פעם שכתוב תחלת, הכוונה דווקא תחלת. נדבר על זה בהמשך. והוא העיר לי שלפי רש"י, רואים פה עוד תופעה שדומה ללולב. שכן אנחנו מברכים על נטילת לולב, והשם לולב, שהוא המרכזי, מוסב על על האגד כולו, או אפילו על ארבעת המינים. ודומה לכך, לפחות לפי רש"י, יש כאן תופעה שמכנים את הציצית תחלת, ותחלת מתקבלים גם ללבן. יש לנו פה תופעה דומה שאני לוקח כמה מינים ביחד, אני קושר אותם פה, אני אחזור עוד נקודת השוואה. ברור לי שאנחנו צריכים לחתור לנקודת השוואה רוחנית פנימית. אני עוד לא מבין לגמרי מהו, אבל אני מחפש אותו בעזרת השם, נמצא אותו גם. אבל יש פה דמיון גם בצד שאתה לוקח פה שני מינים וקושר אותם יחד. אתה לוקח בארבעת המינים כמה מינים, קושר אותם יחד, ויש לנו תופעה שצריך לתת אליה את הדעת, כי אחד מהם כביכול הוא המרכזי. עכשיו, למה הלולב הוא קיבל את השם של כל החבילה? זה די פשוט, כי הוא השדרה המרכזית. וכמעט הייתי אומר, אם אתם רוצים לכם מה מקלות פרחים, לא מאזירים ומוכנים, לראות איך מכינים אותם, צריך פעם. זהו, בזאת השם תתחתנו ותחפידו לקנות פרחים לאישה. הזירים שמכינים לך בחנות הם יותר טריים ויותר יפים, כן, כאילו. ואתם מצמים איזו שדרה באמצע, מתחילים את זה ככה עם איזה ציפור גן עדן, איזה משהו כזה מרכזי, וכאילו מאתרים אותו מסביב. ראיתי מה שבארבעת המינים, הלולב הוא המרכזי, וההדסים והערבות כאילו מייפים אותו, הם כאילו, הם שפנצים שלו, כן? הם כאילו סביבו. עכשיו, גם כאן, בתחלת ולבן, שימו לב לתופעה, אם זה כך, אז זה שקוראים תחלת לכל החבילה, עוד פעם מדגיש את מרכזיותו של מי? בעצם המהות של הדברים האלו הוא התחלת. הוא כמעט הייתי אומר, את התופעה שאני אקח כמה דברים ביחד, חושב אותם יחד, אבל יש בתוכו איזושהי דומיאנטיות. זה דווקא ברש"י לכאורה לא מתאים, שבין שלפי רש"י עושים שני חוטים ושני חוטים. ובאופן כללי רק רציתי להוסיף עוד שני נדבכים כאן על התגבולת הזאת בין לולב לבין ציצית. שלום, עכשיו בואו ניגש לסוגיה שלנו, לבבלי. ואני אומר שכבר הכנתם את זה טוב, נכון? כן, ומה התחלנו? התחלנו לקראת לנו את הפסוקים. אני חייב להגיד שאני מתחבר לקריאה של הפסוקים כפי שהציע מרדכי בפעם הקודמת, שכפי שאתם כבר יודעים הרמב״ם כך בודק את הפסוקים, היינו, אתה עושה ציצית על כנף הבגד שהוא הוא חלק מהבגד, הוא השוון של הבגד, ועליו אתה נותן פתיל תכלת כדי שהפתיל הזה תוכל לראות את הפתיל הזה. זה הפרשנות היסודית. לפי זה הציצית הוא הענף שיוצא מהבגד והפתיל נקשר סביבו, וזה מה שאתה רואה. נגד זה אנחנו ראינו בספרי כבר תחילה של מהלך שבו הספרי מנסה, הייתי אומר, להשוות את התחלת ללבן ולתת איזשהו מעמד ללבן, לא רק בתור רקע בסיס שעליו אני יכול לתת את התחלת, אלא להפוך את הלבן לסוג של המהות של הציצית עצמה. כן, וזה ניכר בכמה פרטי דינים, ובעיקר כנראה בקריאה חדשה של הפסוקים שעולה מתוך הספרי. ופרטי הדין זה של לא ירגן האימה והאיסור של תעשה ולא מן העשוי, דהיינו החוטים האלה חייבים להיות חוטים שניתנים בתוך הבגד ולא חלק בלתי נפרד מהבגד. זה מתחיל מכך ריפו פתילת חלק, אתה מטיל את החוט של הלבן בבגד. זה ממשיך בהלכה שצריך את החוט שזה יהיה חוט תבוי ושזור לפי הספרי. וכנראה שהקריאה של יד הפסוק הוא, זה ראינו שמנצנו הציצית הקנה פתיל תכלת, שהנתינה הולכת לא רק על הפתיל תכלת וגם הולכת על הציצית הכנף. הם מתוארים כניתנים יחד, כלומר הקריאה של הספרי הוא, ויש לא רק ועשו להם ציצית אלא גם ונתנו על ציצית הכנף, הכוונה יחד עם ציצית הכנף שנתנו אותו נותנים גם פתיל תכלת, מה שלפחות בלשון של הספרי מה שאומר שאסור שהוא ירגן האימה, צריך להיות נתינה של החוט, ומה שגם אתם בספרי שצריך לטפות חוטים. וכאן מתחיל מהלך מסוים שמתחיל לתאר את הלבן בדומה לתכלת. זה מה שמתחיל בספרי. שיא השיאים הוא במשנה ובתוספתא, שמשנה ותוספתא שניהם אומרות שהתכלת בכלל לא מעכב את הלבן, ולכאורה הדרך היחידה להבין תכלת או לבן שלא יעקבו אחד השני הוא להניח שכל אחד בפני עצמו, כן, הוא סוג של ציצית. וכאן ראינו בספרי דברים עם כל השאלה הטקסטואלית, המנה הטקסטואלית שמרחפת עד כמה זה מגוף דברי הספרי, כי הוא חסר בחלק בכתבי היד, שם יש שיטה שמדבר עליה היום בהמשך, נראה שבעצם שיטת רב של תוספות שצריך לדעת בית שמאי ארבעה חוטים, ארבע וארבע, מה שכמעט הייתי אומר מדבר על קיום שתי מערכות מקבילות של ציצית. בעצם עושה שתי מערכות, מערכת אחת של לבן, מערכת שנייה של תכלת, ואז מערכת אחת לא מעכבת את חברתה, בניגוד מוחלט לקריאה הראשונית שלנו כמו במדבר, וכל אחד יש תפקיד אחר ולא ניתן בכלל לחשוב על הפרדה שלהם. חוק הסוגיה בזמן שנפתח היום, הסוגיית הבבלי ולבתכנת, ניכר ממנה הייתי אומר חוסר ההזדהות שלה עם פשט המשנה שתכלת ולבן לא מעכבים אחד על שני. ניכר שמבחינה מהותית פנימית הסוגיה הראשונה הזו בפרק רביעי, נכון? היא כולה רוצה להיות בשיטת רבי. כן? והגמרא, זה מאוד ניכר שהמשנה פותחת, הסוגיה פותחת, זה ממתניתין דלקר רבי, דתניה. וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי, וחכמים אומרים, אין מעכבין. מה הייתה עמד רבי? נכתיב הכנף, מין כנף, וכתיב פתיל. תכלת, ואמר רחמנה, וריתם אותו עד יקרת הרבה יום אחד, דברים פשוטים. ברגע שהתורה תיארה שאתה מייצר ציצית בשני שלבים, אז אם אין לך את שניהם, אין לך את הציצית, זה לא דורש הרבה הסבר, פשוט חזרה לפסוקים. לעומת זאת, מי שחכמים לעומת זאת מוסברים? אומרים, ריתם אותו כל אחד וחוד למה, שמה זה ניסוח של מה שאני אמר קודם, שיש פה שתי מערכות שמוטלות באותו בגד, מערכת לבן, מערכת תכלת. והגמרא שואלת לאמא דלה כרבי, וכל הסוגיה, עמוד שלם של גמרא, שכולו מכוון כלפי איזה מאמץ גדול, לקחת משנה שעל פניו מנוסחת בלשון חכמים, ולהציע שהיא מתאימה לשיטת רבי.
מתאימה רק בפרט אחד, כאילו, מה קודם נאמר, אבל עדיין רבי נשאר בתפיסה שלו, שזה...
נכון, אני אומר את זה ככה, חי טקסטואלית, לא עכשיו הייתי מזמין לחדר ילד. אתה זוכר את המשל שלי? כשיש ספק מה כתוב בספר תורה, מזמינים תינוק ולא את הרב הראשי, נכון? תקח ילד ותכתוב לו ללוח, זה תרגיל פשוט. טקסט אחד של המשנה שכתוב בו, תחלת אינה מעכבת הלבן, לבן אינו מעכב את התחלת. אז עושים לידו את הברייתא. בברייתא מה כתוב? מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי, חכמים אומרים אין מעכבין. ותגיד לי למי המשנה מתאימה? כתוב בחכמים אין מעכבין, כתוב במשנה אינה מעכב. כן? כלומר לבוא עמוד שלם של גמרא, שטוען שהמשנה הזאת היא יכולה להיות כרבי, יותר מזה. הסוגיה במהלך ברוצת הדברים מודעת לחלוטין לקושי הטקסטואלי הגדול, כי היא הצליחה להסביר צלע אחת בצורה טובה, היא התקשתה מאוד להסביר צלע שנייה. כן, כמו זה עולה בהמשך הסוגיה, שהגמרא אומרת, אני יכול להסביר מצוין את הביטוי של התחלת אינה מעכבת הלבן, קשה לי מאוד להסביר את הביטוי הלבן אינו מעכב את התחלת, מאוד קשה להסביר את זה לפי הצעה, נכון? והגמרא בכל זאת מה עושה אסף? מתאמצת, כן? זה, אני אתרגם את זה בעיניי, זה מלמד על התפיסה היסודית של הסוגיה. כשלמדתי אצל המרחק, אני מקום זה מגמת הסוגיה. זה מילה שכאילו בית המדרש נשמע פחות טוב, כאילו הסוגיה המגמתית. אז בואו אני אנסה לעשות לכם קצת שלום, שראש ישיבה אומר שיעור בישיבה. אין לו איזה רעיון שהוא רוצה לקדם אותו? ואם הרעיון שלו רק אולי ישר בתוך פשט המקורות, אני חושב שלא. אני חושב שהרבה פעמים אפשר להרגיש שאחד מראשי הישיבה הוא גם אני. ואם השיעור יש לי איזה תפיסה מסוימת, איזה מגמה, ונסה כאילו לקרוא את המקורות לאורה, סוגיה בגמרא דומה לשיעור כללי. יש פה עורכי הגמרא שהם רוצים לעסוק בשאלה של פרשנות המשנה, ודרך אגב השאלה הזאת הראשונה של הסוגיה היא הקלאסית של דור ראשון. פשוט לזהות את המקורות, מה בעצם עושים כאן? פורסים את העירייה הרחבה של כל מקורות התנאים ומשווים אותם אחד לשני. אבל ברור ממרוצת הדברים שיש לה מוראים ועוד לאורך. יש פה שמות מפורשים, למוראים דור ראשון ואילך, שיש להם מגמה ברורה מאוד לטעון שהמשנה הזאת כרבי. מאוד חזק. שאלת עצמנו למה יש כזו מוטיבציה, כאילו מה היה אכפת להם להגיד שהמשנה היא לא רבי? או מה כל כך נורא בזה? למה כל כך להתאמץ? אז אפשר להגיד, כרבי עורך המשנה, אז רוצים שהמשנה יתאימו לדבריו. אפשר להגיד את זה. לפשטיין, אחד מהספרים שלנו, אני לא זוכר את זה, מבואות לספרות התנאים, מבואות לספרות המשנה, יש לו שם דיון שלם על השוואה בין כל מה שידוע מרבי למשניות. אחד מהדברים שהוא מראה זה עם בתמותו של רבי. כמו רבי, לא בהכרח קפה את עצמו על המשנה, למרות שהוא העורך שלו. הוא כאילו העבד, המשרת, של החכם. בצד שני, אני מכיר דוגמאות מפורשות שבהם אפשר לראות לדעי השוואה לברייתות, שרבי ערך את המשנה עריכה מסוימת שמתאימה לדברים שידועים בשמו. זה בין התוגע לשאלה של רבי כעורך. ואני נוטה לחשוב שזה לא רק רבי עורך המשנה, זה משהו הרבה יותר עמוק. לסוגיה יש חוסר הזדהות בסיסי עם התפיסה שחלת ולבן לא מעכבים אחד לשני. לסוגיה מאוד ברור מבחינה בסיסית שהם אמורים לעכב, הם אמורים להיות יחד. ואם הם לא יעקבו, בוא נראה למה הסוגיה תגיע. כן? ואז מה אומרת הסוגיה? בשם רב?
כן, בבקשה. גם אם מסדרים את המשנה עם רבי, כאילו, מי אמר שהולכים כרבי, כן? כאילו, גם אם הגמרא...
נכון.
כאילו, גם אם הגמרא תגיד בסדר, הגענו למסקנה שזה רבי, אז מה זה יעזור לך?
אז לא, אם המשנה כרבי, אז יש לנו סתם משנה שההלכה כמותה, אז יותר קל לפסוק כרבי. אז נגיע גם לכלי פסק. מדובר במה שאני מבקש להציע, מדובר לא רק בדיון פילולוגי, בוא ניקח את כל מקורות התנאים ונראה מה היחס ביניהם. כי כל פילולוג מצוי היום היה אומר שהברייתא חולקת על המשנה. זה דברים פשוטים, בלשון. אז מה עודף המוטיבציה של הסוגיה? דבר לומר שהמשנה היא בשיטת רבי, אז יכול להיות גם מכלל הפסק. כלומר, הסוגיה רוצה שסתם משנה תהיה כרבי, משום שהיא דוגלת בשיטת רבי. לא נגעתי פה עדיין בשיטת הפסק, מה באמת ראשונים פוסקים? בסדר? וכולכם יודעים איך טוב, אצלי לפחות עוד עם ישראל עד לפני 15 שנה, כן? שהיה ברובו בלי תחלת, כן? כלומר, דיין רובו בלי תחלת, אבל כמו שבא נפסק שהם לא מעכבים, אנחנו נראה בהמשך איך הרמב"ם פוסק את זה. כלומר, זה מונע על ידי, הייתי אומר כמעט הדבר הבא, שכשהסוגיה יש לה פרשנויות היא לא עוסקת בבירור היסטורי, פילולוגי מה הכוונת הפירוש הפשוט של המשפט הזה, אלא המשנה היא ספר הבסיס, היא האוצר של התורה שבעל פה, ולכן המשנה צריכה להכיל בתוכה את יסודות ההלכה כפי שהם מקובלים. ואם הסוגיה הוחזת בתפיסה שהיא כל כך פשוטה שהם אמורים להקל אחד לשני, אז רוצה שזה יהיה ניכר בתוך המשנה, זה ייקלל במשנה. וכן צריך לגשת לפעולה פרשנית שמוכנה אפילו קצת לדחוק את הלשון, העיקר שהמשנה תהיה כרבי, בתוך תפיסה שהפרשנות של המשניות לא צריכה להיות היסטורית, אלא היא צריכה להיות פרשנות שקוראת קריאה עכשווית את המשניות, כך שהיא מכילה בתוכה את ההלכה כפי שהיא מובנת למי שמפרש אותה, למוראים בסוגיה. ואז הסוגיה מה עושה? לקחת לנו לברייתא, שמצווה להקדים למען את חלת. וכאן עוד לפני שאנחנו נראה איך לפרשים תחת את המשנה, אנחנו כבר רואים הלכה מאוד חשובה, שמגבה חזרה את הקריאה הראשונית שלנו את הפסוקים. מה בעצם אומר את הסוגיה כאן? שיש הכרח הלכתי, שקודם יהיה לבן, ואז חלת. שמאיפה בא הדין הזה? פשוט, בפסוקים יש תיאור של שני שלבים. ועשו להם ציצית, ונתנו על ציצית תקנה פתיל חלת. זה המקור הפשוט של הדין הזה, שעוד פעם, לפי הקריאה הראשונית הפשוטה, ופה הרי זה נאמר במסגרת רבי, נכון? קריאה פשוטה ביותר אומה. שקודם תטיל לבן, ואז תטיל עליו תחלת, וזאת לאבה, כמעט תפקיד התחלת, להינתן על הלבן. וזה יסוד הדין הפשוט הזה של מצווה להקדים. אלא מה אומרת הגמרא? על זה רבי מוכן מה לומר? פסק מצווה. שבדיעבד אם הקדים התחלת ללבן, אז מהו הדין שיצר? אז זה אומרת הגמרא כך, אילה אם החיסר מצווה עד הלבן וקיים מצווה עד התחלת, רבי קובי מהקן ועדדי. אמר רב יהודה, אמר רב שחיסר מצווה ועשה מצווה, מה חיסר מצווה עד לא עבד מצווה מן המובחר? מה פירוש הביטוי הזה? אומר רשי, אני מקריא, חיסר מצווה מצוות הקדמה ועשה מצווה דייק הלבן ותחלת. כן, שכמעט הייתי מפרש, אז מה הפסוקים, ויש בפסוקים שני שלבים. ואנחנו, אני מקווה שנספיק לעסוק בשלב הראשון יותר, אם לא, אז לפחות שנציף אותו לרמת מודעות. הרי יש בתורה שני שלבים, שלב אחד של עשיית הציצית, ושלב שני של והיה לכם לציצית, וראיתם אותו. אם אני מבין נכון מה שהגמרא כאן אומרת, וכתחילה צריך להקפיד על, ועשו להם ציצית, ונתנו על ציצית תקנה פתיל תחלת, אבל בדיעבד מסתפקים בוויה לכם הציצית. ובדיעבד מסתפקים אם יש חפצה שיש בתוכו תחלת על גבי לבן. ואני אגיד את זה בצורה לבנית, יש מייסה עשיית הציצית, ולמייסה הזה יש נתונים הלכתיים, אתם כבר יודעים חלק מהם, למדתם את הגמרות, תעשה ולא מן העשוי וכו'. כלומר, יש מערכת הלכות לשמה שמתייחס למעשה עשייה, וגם להקדים שייך למעשה עשייה. כנגד זה אומרת הסוגיה, מסתפקים בוויה לכם הציצית. כלומר, בדיעבד זה לא מעכב, העיקר שיש לפני חפצה של לבן שיש עליו תחלת. אם החפצה הוא בנוי נכון, גם אם שלבי העשייה היה חסר משהו, זה לא נורא. ופה יש הלכה שהסוגיה הקובעת, שהיא הלכה שעולה פשוט כאמור בשון הפסוקים, שחייבים להקדים. ולפי רבי, בכל מקרה הסוגיה מציעה, שאנחנו בשום מקרה לא מבטרים על תחלת ולבן יחד, הם חייבים להיות יחד. ואז ממשיכה הסוגיה ואומרת, התנח לבן די לא מעכב את התחלת, תחלת די לא מעכב את הלבן מהי. וכל זה ניתן לאמר, להקדים, הלבן די לא מעכב את התחלת. כלומר, אם אתה שמת את התחלת בבגד לפני הלבן, אז זה לא מעכב את התחלת, העובדה שהלבן ניתן אחריו. אבל איך אפשר לפרש את הביטוי לבן לא מעכב את התחלת במישור הזה? הרי את הלבן צריך לשים לפני התחלת. אז איך אפשר להגיד שתחלת לא מעכב את התחלת? זה לא מעכב את הלבן שהוא היה בזמן מסוים לפני התחלת. רק כך צריך לעשות. אז זה מביאה הגמרא, ופה ראיתי את המכתב היד, גם השתם קובצת פה אומר, שהמשפט של רבי בר חמא פה הוא נכנס פה שלא במקום. הפעמיים נמצא, צריך למחוק אותו. היא אומרת לגמרא, היית מרנמי, אמר לי לוי לשמואל. כלומר, כל הדיון הזה קורא לא רק במדרשו של רב, וגם במדרשו של שמואל. הרי הוחלטתי וכך ופרשת לי לעם מילתא. התחלת אינה מעכבת הלבן, הלבן אינו מעכבת התחלת. מה היא? אמר לי, לא צריכה לסדין בציצית, כמצווה להקדום מלבן ברישא, מי תימא, הכנף מן כנף. וכאן יש חזרה על ההסבר של רב, נכון? שזה מצווה להקדים. הוא נאמר על סדין כאן מסיבה פשוטה, סדין הוא לבן, כי סדין עשוי מ... מפשטן, והוא לבן, ובתור שכזה רשמו על פה פשוט חוזר על ההסבר, אלא פה נאמר דבר שאני רוצה שנבדוק אותו קצת יותר עכשיו לאורך הסוגיות. ההסבר שניתן כאן הוא הביטוי הכנף מן הכנף. פה יש דין ששמו הכנף מן הכנף, שמה הוא מחייב הדין הזה? שמה שנקרא לבן בפינו הוא בעצם לא דין של לבן, אלא דין של מין כנף. כן, ואחד מהדברים שאני רוצה שנבדוק, אנחנו לא נשלים את זה היום, כי אני עוד לא, זה עוד לא חד אצלי, זה, האמת, הביטוי המוזר הזה לבן, שכבר הצפנו אותו בשיעור הקודם, איפה הוא מגיע? ובתורה לא נאמר כלל לבן. ורש"י די נראה שהביטוי מגיע במקום פשוט, שרוב התליתות הן
לבנות.
הן לבנות. ככה רש"י אומר במהלך הסוגיה, פעמיים, שרוב התליתות לבנות. ולכן הלבן בעצם מייצג את הצבע של רוב הציציות, נכון? ככה נראה בדברי רש"י. אני מזכיר שחומרי הגלם שמתוארים פה לבגדים, צמר ופשטן, הם שניהם לבנים אוף-ווייט כזה, הם לא לבנים צחורים, זה לא חולצה לבנה של בייניש בשבת או חולצה של חרדים או בראש, אבל זה אוף-ווייט כזה. ברמב״ם יש הסבר אחר שאולי הוא לא בא מהמקור של רש"י, אבל כשמעיין ברמב״ם, רמב״ם כותב ככה: וזה הענף לקרא לבן ושאיננו מצווים לצומו. אבל לפי הרמב״ם נראה שהביטוי לבן לא נבחר כי רוב התליתות לבנות, אז נקרא לחוטים לבנים, אלא לבן הוא צבע ניטרלי, או הלבן הוא לא בא כצבע לבן, הוא בא כלא צבוע תכלת, הוא בא כלא צבוע, כלומר הוא הצבע הטבעי, כן? כלומר לא כי רוב התליתות הן לבנות אז קראנו לזה לבן, אלא היות והתכלת הוא צבוע, אז אנחנו רוצים לקרוא לחוטים האחרים לא צבועים. איך קוראים לצבע לא צבוע? קוראים לו לבן. ככה קצת משמע ברמב״ם, וזה הענף הוא הנקרא לבן כשאין לנו מצווים לצבוע. אני יכול להוסיף שלגבי הכנף הזה מין כנף, בעצם מה שעולה כאן בדברי הגמרא, שהתכונה המרכזית שאני דורש ממה שנקרא חוטי לבן, שהם יראו, הם יהיו כמו הכנף. זו התכונה המרכזית שאני דורש אותה. סליחה?
בעצם ששתו.
מצוין. כשעוד לפני שנראה את כל פרטי הדין, מה נכלל בהכנף מן הכנף, אנחנו יכולים לאמץ ישר את ההסבר של אסף. וזה מתאים מבחינת הבנת המהות של הציצית. בפרקריה הראשונית שלנו, פה זה הכל מסגרת רבי, נכון? כלומר, שבעצם הלבן אמור להיות בעצם השמן של הבגד. אני חוזר לספרי, אבא מן הספרי, אומר פשוטו שמקרא היה ירגנו אימא. בספרי דברים, זוכרים? באבא מן אלפי שרות תעשה ולא מן עשוי, היה אמור להיות פשוט שאתה מוציא חוטים מתוך הבגד. שזה ביטוי מאוד עמוק לכנף מן כנף. בעצם מה אומרת כאן הגמרא? שגם כשתורה שבעל פה היא קלטה לפרטי הדינים, צריך להטיל חוט, ונראה בהמשך רבה ידהק מפה שצריך לקשור אותו, מבחינת המהות אני רואה את זה כמעין כנף הבגד. זה מה שנאמר פה, ולכן בעצם תכונת הלבן הוא להיות מן הכנף, הוא להיות מן הכנף. עכשיו למה זה מוליך? בוא נראה פה מיד בהמשך, וזה יגלגל אותנו לעוד שתי גמרות בהמשך. אז כמה, מבחינה מהותית, כבר אם אני בא לעקוב אחרי המהות של הציצית, הלבן אין מטרתו להיות החוט המזכיר, אלא הוא כנף הבגד. ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, תנח, הוא שאל אותו, לבן דינו מעכב את התכלת? אותה שאלה, התכלת דינה מעכב את הלבן, מה היא? אמר לי רמי בר חמא, פה עברנו לדור רביעי, לא אני צריכה לטלית שכולה תכלת, היא מצווה להקדום את תכלת ברישה, והכנף מן כנף, ויקדים לבן ברישה לית למבה. פה לוקחים אותנו לסוגיית תלית שכולה תכלת, שמופיע בסוגיה כאן, מופיע גם בגמרא בהמשך בממה לפעמוד ב', ומה נאמר בסוגיה כאן, ההתעסקות בתלית שכולה תכלת, לגבי איזה תכונה של החוטים, תכונת הצבע. מה הסבר רמי בר חמא? רמי בר חמא סבר שאני צריך להטיל ראשון את החוטים שהם מן הכנף, ולכן בתלית שכולה תכלת אילו חוטים יתפקדו כמין הכנף? אילו חוטים התכלת, נכון? זה מה שרמי בר חמא אומר, אני קורא. לא נצרכה אליה טלית שקולה תכלת, זה מצווה להקדום את תכלת ברישה. למה? דה כנף מן כנף. אז דין ראשון שעולה מהגמרה הזאת לגבי הכנף מן הכנף, זה לגבי צבע החוטים, שמופיע גם בהמשך בממלף עמוד ב', ככה רש"י מפרש את הגמרה שמה. בממלף עמוד ב', הגמרה אומרת, תנו רבנן, טלית שקולה תכלת. כל מיני צבעונים פותרים בחוץ מקל האילן. מיטיבי, טלית אין פותר באלה מינה, טלית שקולה תכלת וכו'. מה זה אין פותר באלה מינה, אומר שם רש"י, אני מקריא, אין פותר באלה מינה, אם אדומה יטיל בשני חוטים אדומים, ושני חוטים תכלת וכן שאר גוונים. אז אומר רש"י במפורש, תפיסה דומה, שמה הדין של כנף מין כנף, הוא דין לגבי צבע הפתילים. הפתילים צריכים להיות באותו צבע כמו הבגד. כשהדבר הזה גם מופיע ברמב״ם, בהלכות ציצית, בסוף פרק ב', עכשיו אומר הרמב״ם, טלית שהיא כולה אדומה או ירוקה או משאר צבעונים, עושה חוטי לבן שלה כאין צבעה, עם ירוקה ירוקים ועם אדומה אדומים. הייתה כולה תכלת, זה מיד נראה. בסדר, אז הרמב״ם פה מביא דין דומה, שצריך לכתחילה, כן, צריך לעשות חוטי לבן שלה כאין צבעה. תראו לביטוי המדהים הזה, חוטי לבן כאין צבעה. זה למה? כי המילה לבן בעצם הוא הפירושו לא תכלת. זה הכוונה לבן ברמב״ם. הוא לא צבוע תכלת. אבל דין הכנף, מין כנף, מה מחייב הדין הזה? הוא מחייב זה כמו שאסף אמר, שזה ייראה כחלק מהבגד בעצם. ומכאן מגיע הדין של אותו צבע. ככה עולה כאן. ולכן אומר רמי בר חמה, כאשר יש לטלית שקולה תכלת, מה אתה מטיל לתוכה? קודם את התכלת. אלא מה? עולה בבירור מדברי רמי בר חמה, וכך גם עולה בבירור מהגמרא בממה לפעמוד ב', שזה לא שתעשה עכשיו את ארבעת החוטים תכלת. יכולתי לומר, תעשה שני תכלת מדין מן הכנף, עכשיו תעשה שני תכלת מדין ולתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. נכון שזה היה מתבקש להגיד את זה? לכאורה. אבל עולה בבירור משתי הסוגיות שזה לא כך. זה מפורש בגמרא של ממה לפעמוד ב', אומרת הגמרא כך, קודם כל הברייתא הראשונה, טלית שקולה כל מיני צבעונים פותרים בחוץ מקל האילן, ואז מתי, וטלית אין פותר ממינה, טלית שקולה תביא תכלת בדבר אחר ותולה בה. מפורש שיש כאן מה? גם דבר אחר. נכון? אמת? וכך גם עולה בבירור מדי רמי בר חמה. עכשיו איך יוצא רמי בר חמה לקרוא את המשנה? שמדובר על טלית שקולה תכלת, שיש בה תכלת ולבן. נכון? אמת? אלא שאיך מפרש רמי בר חמה את המשנה? שאתה קודם תשים את התכלת, ואז תשים את החול הלבן, אז תשים את הלבן, מדין, נפשו עם הלחם. מדין מה אתה תשים את הלבן? את התכלת למדין מין כנף. נכון? אז בעצם מה שמתברר מדבר רמי בר חמה, כך הוא מפרש את זה, שלכאורה ההכרח שיהיה לי לבן, הוא לא רק כדי לקיים דין של מין הכנף. כאילו היה כל דין הלבן כדי לקיים מן הכנף, אז מה הייתי חייב לומר בפשטוס? שישים פה ארבעה חוטי תכלת. בבירור עולה בדברי רמי בר חמה, זה גם בדעתי עולה בבירור מהברייתא של א' עמוד ב', היא מדברת כמה על כל הצבעים, שללבן יש תפקיד נוסף, לא רק לתפקד כמין הכנף, אלא תפקד בתורמה. בתור לבן, דהיינו, הלבן מובא כאן כצבע שיהיה ניגוד למי?
לתכלת.
ולשון אחרת, אני מעוניין בשני צבעים. אני מעוניין בשני צבעים. כלומר, אני יכול להגיע, אני חוזר לתורת מי שנכנס עכשיו. אנחנו עושים לברר את הצד יחסית תכלת לבן. התחלנו בקו אחרי הסוגיה, והגענו קודם כל לדין של כנף מין כנף שמתפרש לדי רמי בר חמה. מיד נראה מה קורה ברבה. וברמי בר חמה מתפרש כדין של צבע. שהלבן, אין הכוונה צבע לבן, הכוונה מן הכנף.
היעדר צבע?
אז ברמב"ם ראינו שזה היעדר צבע, כלומר, זה לא תכלת. ברש"י, הזכרנו פה שרש"י לאורך הסוגיות אומר שרוב הטליתות לבן, לכן קראו לזה לבן.
כן, אבל אם יחליפו את הכחולה, אז הכנף שלה בצבע כחול.
זה קראתי שככה אומר רש"י, וכך גם אומר הרמב"ם. אני לא מספיק עדיין בסוגיות, אני הצצתי קצת, ממש 5 דקות לפני השיעור, יש לגריד, בשיעורי הגריד יש לו שיעור הזה, ושם ראיתי שהוא מראה בראשונים אחרים, התמונה יותר מורכבת. ויש ראשונים שחולקים על כל הדין הזה שצריך שיהיה בצבע של המן, שזה שזה תוספות, לא רק הסוגיות. פשוט אני, תנו לי עד שבוע הבא, אני אשתדל מאוד. מרוב חתונות במסיבות סיום של הילדים שלי, אני פשוט לא משתלט על כל החומר. אבל לפחות ברמב"ם ורש"י ברור שיש דין של מין כנף שמתפרש חסדאי ואבי, לא כל מה שכבר למדנו עד עכשיו איך זה מתפרש שהלבן הוא השוון של הבגד ולכן הוא בצבע שלו, ואף תשים תחלת, ובתלת שקולת תחלת מתברר מרמי בר חמא, שרמי בר חמא סובר, וכך גם הוא עולה גם בברייתא במאלף עמוד ב', שמה אתה חייב לעשות? שני צבעים. ורמי בר חמא אומר שמי מקיים אז את מין הכנף? דווקא התחלת. וזה כמעט מחייב אותי לומר שיש דין של שני צבעים ולא רק דין של מין כנף. או בוא נאמר כך, רמי בר חמא אומר שיש דין של מין כנף שיכול להתקיים דווקא על ידי פתיל התחלת, ולאז אני דורש צבע אחר שלא יבוא מדין ממין הכנף. אם שאלת עצמנו בא פשר הדין הזה מאיפה הוא בא, אז האמת היא שהדברים האלה מפורשים בלשון האחרינה ברש"י במאלף עמוד ב', ולא מספיק הצלחתי עוד לעמוד מה זה כל הלשון האחרינה הייתה ברש"י. כאילו שמת לב שכל הפרק הזה מלא בלשון האחרינה, ככה מדהים, ציצית מלא לשון האחרינה. קדם איפה זה בא, ותראו את הלשנה השנייה של רש"י שם, לשנה היה אחרינה ועיקר, חוץ מקל האילן, דה שני מראות שבא כבדינן ואילו מראיהן שווים. כלומר, מה הבעיה בקל האילן בממה לפעמוד ב', לפי הלשנה הראשונה ברש"י, שיותירו אותו מהבגד ואנשים בטעות ישימו אותו כתחלת. בלשנה השנייה אומר רש"י, יש דין של שני מראות כבדינן. זה הדין, אני יכול להוסיף, שלום מוכן. שאני גם חושב שזה עולה מהספרי שלמדנו אותו על שמה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כן זו קריאת שמה. זה מתקשר כאמור למשנה בברכות, שמה היא אומרת, מתי מתחיל הזמן? מי שיקיר בן תחלת ללבן. ועד הייתי אומר ששם גם נמצא ההסבר למה חשוב שיהיו שני מראות, הרי זה ברור שהפסוקים כפשוטם לא דיברו על תלית שקולת תחלת, ואיך אני יודע את זה? כי אז אי אפשר היה להגיד כנף מין כנף פתיל תחלת. כבר זה ברור שפשט הפסוקים אינם מדברים על תלית שקולת תחלת. זה ברור שכך הדבר. לשון אחרת, הפסוקים בעצם דרשו להטיל מין הכנף ואז פתיל תחלת. שהחשיבות של מין הכנף, מה שמתברר הוא, לא רק כי זה שוון של הבגד ולכן הוא חלק מהבגד, אלא יותר מזה, הוא נותן לי ניגוד למראה של התחלת. מה נותן לי הניגוד בין התחלת והלבן? מה הוא נותן לי? אז בעצם מה שאומר את המשנה הוא נותן לי את כוח וראיתם אותו, זה מה שהוא נותן לי. ומה נותן לי שיש לי שני מראות? ואם שאלת עשינו למה תחלת ולבן? למה שניים? כן? למה לא הכל תחלת? קורה התשובה היא שכהכל תחלת אז מה קורה?
לא מרגישים את התחלת.
כמעט הייתי אומר שאני חייב את הלבן בתור רקע גם של צבע כדי להדגיש את שפו דווקא,
ממש
רמב"ם. שפו דווקא, נכון, שפו דווקא, הלבן יותר מתאים מכל צבע אחר. כלומר, על איזה רקע מתאים הלבן?
על מה
צובעים?
על בד לבן.
ויותר מזה, זה לא רק שצבע בד לבן, אלא, טוב, אנחנו לא ביררנו מה הוא צבע התחלת בדיוק. אבל אם הוא צבע, כשאתה מסתכל בתוך הסוגיה בברכות, כשלקחו את כל הניגודים, אז המשנה, אז הברייתא הרי אומר את זה, המשנה אומרת בתחלת ללבן. מה אומרת הברייתא שם בגמרא? בין זאב וכלב, בין חמור להרון. מה בעצם הנקודה המכוננת שם, כל ההבדלות האלה? זה כל חוזר לדברים שאני אומר לכם כמעט כל השנה כולה, שם הרב אוטנר. כוח ההבדלה בשני הסעירים של יום הכיפורים. כדי להבדיל בין שני דברים, אז כדי לראות משהו לעומק, למה אני זקוק, זה משהו שדי דומה לו. אני לוקח שני דברים, בוא אני אגיד את זה בצורה הפשוטה, אני חוזר לרב אוטנר. אם אתה רוצה בצורה אמיתית, עמוקה, לחלק בין דברים, מה אתה חייב? שיהיה להם נקודת דמיון חיצונית. כי אם תנסה להבדיל בשני דברים שונים, אז אתה תלך לחיצוייניס. כן? אני אחזור רק פעם על הדוגמה של הקבוצת ספורט. ואני רוצה לשאול איזה קבוצה יותר טובה, קבוצת כדורגל או קבוצת בייסבול. אז התשובה היא שמאוד קשה לי לומר את זה, כי חיצוייניס, זאת אומרת, זה מחבט ביד, זה כדור ברגל. אבל אם אני בא להשוות בשתי קבוצות בייסבול, אז מה אני צריך לבדוק?
batting averages, הוא צריך לבדוק, כאילו... אז אני בעצם מברר איזה מין שחקן בייסבול הוא. כלומר, להשוות שחקן בייסבול, שחקן גדול, לא אומר כלום על איזה מין שחקן הוא. אבל כדי, מה שאמרו אותם שם אומר, הוא שני הסירים שיום כיפור, למה שווים קומה מראה ודמים? כי אם היו שונים, אז מה היו אומרים? מה ההבדל בין השם לעזאזל חלילה? מה ההבדל? שהשם עולה יותר כסף מעזאזל. שהשם יותר גבוה מעזאזל. וברגע שהם אותו דבר, אז אתה נכנס לעומק ההבחנה ביניהם. כלומר, ממה שבעצם עולה, הייתי אומר, מהדין הזה כאן, שהוא אומר ברשי, שאני צריך שני מינים, הוא מלמד, הייתי אומר, שתפקיד הלבן הוא לא רק פיזית, שיהיה לי על מה לקלוט את התחלת. שזה היה מה שאני אמר עד כה. וכנראה מתברר פה, מתלבן פה איזשהו רעיון נוסף, שתפקיד הלבן הוא לעבוד צבע רקע לתחלת, כדי שראיית התחלת, הייתי אומר, תהיה ראייה לא חיצונית, אני רואה משהו, אלא עם פוקוס. כי ברגע שיש לי לבן בתחלת, ולפחות בדברי הגמרא בברכות נראה, ועל הדוגמה גם של החמור והערוד, שיש קרובים, צריך אור כדי להבדיל ביניהם. כלומר, זה משהו שדורש כוח הבחנה, יוצא, הייתי אומר, שאני את הראייה שלי מפעיל על ידי מיקוד, על ידי חידוד. או אני אשתמש את זה במונחים, שנה שעברה הבנתי בישיבה וזה יום רביעי שיחה על זה, שהכוח מי שיקיר בין תחלת ללבן, מי שיקיר את חברו, מה זה הכרה? זה הפעלה של השכל. כלומר, אני לא רק רואה מבחינת פוהה באיזה דבר, אבל אני לא קולטות, אלא התמונה מופנמת פנימה, אני רואה ראייה מבדילה, ראייה שמחדירה את העומק, ראייה שמפעילה את השכל. ואם אני אחזור לפתח עוד יותר, הזכרתי בשיעור השבוע שצריך וזכרתם אותו לידי קריאת פרשת ציצית. וחלק במצוות ציצית הוא לקרוא את הפרשה, זה מה שנראה מהספר. אז גם הראייה של הציצית היא ראייה עמוקה, לא ראייה שטחית. מי נותן את הכוח לראייה של התחלת להיות ראייה עמוקה? מי נותן לו את הכוח הזה? הלבן. שאני חוזר להתנצלות שלי, שאני עוד לא 100% בעניינים, אבל רק אני אספר לכם, זה מתוכנן אצלי ללמוד את שיעור הבא. שלגריד, בגריד יש פה סימן, סימן חב ב', שלא חב ב', סליחה. סימן שנקרא מין כנף, זה סימן חב ג', והוא כאן פורס את העירייה בענייני הצבע. וממה שראיתי כאן הוא מביא דעה, רק שנייה, שזה צריך להיות דווקא לבן, החוטים. הנה הוא מביא כאן, הנה הוא מביא את זה מהרמה. הרמ"א פסק, האשכנזים אין נוהגים לעשות ציציות רק לבני אף ובגדים צבועים ואין לשנות. וכן כתב בדרכי משה, ואני לא ראיתי מימי ציצית אלא לבן ואין לשנות. כן, ועל זה הגריד, הנה, הוא מראה פשוט שזה תוספות. אני לא יודע מה רמת הידיעה שלכם בתוספות, והוא מראה שזה תוספות, שאומר את זה מפורש. שתמיד חוטא לבן. לא. בהמשך הפרק. שתמיד צריך לבן. ואז יש פה קו. אני לא מדגיש שהלבן אין כוונה לא תחלת, אלא לבן כוונה דווקא לבן, ויש דין בצבע לבן. אז אני את הפרטים אברר קצת יותר, אבל בכל מקרה אם נחזור אלינו כאן, אני חוזר, קודם כל דין של מין כנף, ויש דין שמין כנף לפחות לפי לא מעט דעות הכוונה פשוט צבע כנף, כי התפקוד של הלבן מהו? זה משהו שיוצא מהבגד, הייתי אומר, כדי שעליו, מה אני יכול לעשות? תחלת. אני אומר, מדברי רמי בחמה מתברר דבר מעניין, שדיין מה אני אעשה, אני אקפיד שיהיה גם לבן במקרה הזה, והוא לא דין כנף, כי אז אני אקדים את התחלת, אז מה הוא? ההסבר היחיד שאני יכול לתת למה הוא קונטרלה לתחלת. יש פה דין של שני צבעים. זה הדין שמתברר שקיים פה. ואז זה בא רבא, ותראו את ההתקפה האדירה שלו, מה רבא שואל? מה אומר רבא? מידי ציבה כגרים. כן, שמה הוא תוקף שאלת רבא? איך רשי מפרש את זה? אז אומר רשי, אפילו כולת חלת, מה ממצווה להקדים לבן לתחלת, הוא ברוב תליתות? לבנות הן. לבן כגרים, אולי הכי כתוב תחלת אחר הכנף, זה לעולם יהיה המאוחר. כן, פה בא רשי ובונה רעיון, שהאמת היא שהוא חוזר עליו גם בממה א' המודבט, בלשון הראשונה, וזה אומר שהולכים אחרי רוב תליתות. אני לא בודק בגד בגד, אלא אני הולך אחרי רוב תליתות. צריך לנסות עכשיו להבין למה הכוונה, מה עומד מאחורי זה. אבל כאן מה שהוא אומר הוא שכשרוב התליתות הן לבנות, אז יש דין שתמיד תטיל קודם את הלבן. או בלשון אחרת הייתי אומר, שאומר רש"י, תכלת בהגדרה תמיד חייב להיות לפי רמי בר חמא מה? בהגדרה מה? מאוחר. בהגדרה זה ככה. או נשאל מה קרה לדין כנף מין כנף, אז התשובה היא אולי שכנף מין כנף לא נקבע לפי הוא לא נקבע לפי הצבע של הטלית הזאת.
כן, אבל ודאי שאת חלט היא לא מן הכנף. לא, אם זה טלית שהוא לא
חלט, אני אגיד את זה בצורה אחרת. לפי רמי, לפי רבא, לפי רבא, כשיש לי בגד שהוא תכלת, תלית שכולה תכלת, אני צריך להטיל תכלת ולבן, אז אומר רבא, אני חייב להטיל קודם את הלבן ואחרי זה את התכלת. בניגוד לרמי בר חמא שאמר קודם תטיל את התכלת ואחרי זה את הלבן.
אני אמרתי את השאלה של רבא כי הוא אומר, מה זה לא משנה הסדר, מדייצב הכגרים, חייב להיות פה איזה עניין, איזה דין שדווקא זה ואז זה, ולא במקרה אם יש לך תלית כחולה אז תתחיל כחול ואז לבן, אם יש לך לבן, לבן ואז כחול, ואם יש לך צהור אז תעשה צהור ואז תכלת. זה מה שהוא בא להגיד, זה כאילו טיפה שונה מרש"י, ולא הגיוני שזה סתם, זה אקראי.
כן, אני מסכים איתך, אבל אני רק אוסיף, האם רבא חולה בכל הדין של מין כנף? הפשטות לא. אז איך הדין הזה מתקיים? אז תוספות פה אומרים במפורש, איך הדין מתקיים? לא על ידי הצבע. זה לא מתקיים על ידי הצבע. אני קורא פה את תוספות, הם אומרים ככה. יש לומר, כיוון דקרא על כורחי נורמי בצבוע תחלת. דקתיב מין כנף. כתיב פתיב תחלת. אלמה, תחלת למין דקנפו. ואף אגד בכל מקום אבי מינו. תפי לא חשיב מידי. דואל לא אבי בכלל מין כנף דקרא. שזה דומה מאוד לרשי של אחרי רוב התליתות. ועוד יש לפרש לצביעה דלאו מצווה לאו מידי הוא. עבור שלאו מידי הוא. לא הצבע קובע אם אתה מין כנף. ותו דתניה לקמן, תלית שכולה תכלת, כל מיני צבעונים פותרים בה חוץ מקל אילן, פרש בקונטרס פותרים בה לשם לבן, וכיוון במין כנף לקה לקיום אין לך לחזור אחר לבן, ושיהיו בה שני מינים, משמע דתלית לבנה באי לבן, ובידך ברית דתניה תלית פותר בה למינה, פרש בקונטרס עם אדומה יטיל בחוטים אדומים שני חוטים יתחיל על מציב הגרים. אבל ציב הגרים מה הבעיה שלהם? זה נגד רמי בר חמה. אז אומרים תוספות לפי תירוץ ראשון ניחא דציב אב אחד מן הבר מתחלת, ויש כלומר דרבנן הוה אינמי, יש כלומר עכשיו בעניין אחר. אותו סוף פה פחות או יותר אומרים שגם הגמרא במ"א בפשטות היא נגד רבא. כלומר רבא, מה העניין אחר לפרש? זה שאלה. אותו סוף פה אומרים חד וחלק שרבא בעצם נטרלת במד הצבע, כן? גם בשיעור פה מהגריד ככה מופיע, אמר רבא מידי ציבה כגרים. מסקנת הסוגיה היא כרבא דוחה את דבריו של רמי בר חמא וקובע שאין משמעות לצבע החוטים. לכאורה ההלכה היא כרבא, אז לא שמין כנף אינו חייב בחוטים הזה ממין הבגד. כלומר מין כנף מתפרש כאן לפי ההצעה של תוספות לא על הצבע, אלא הוא מתפרש על החומר הגלם ממנו עשוי. וזה כל הגמרא בלמתת, שמעתם אותה? בלמתת עמוד ב', שצריך לעשות את החוטים מאותו מין שממנו עשוי הבגד. בסדר? אז מין הכנף קיים, ומין הכנף עדיין מתפרש באיזה רמה באיזה רקע.
יש
את
הכנפי שהם
להלכה בסוף? כן. יש איזה דיון על חוטי צמר ופשתים.
תפיל רשת.
לא, יש דין שחוטי צמר ופשתה נפותרים בכולם. ולכן אתה יכול בציצית רשת לשים חוטי צמר. חוטים שלנו כולם צמר. אבל אם אתה רוצה לשים חוטים לא מצמר ופשטן, הדין הוא שהוא חייב להיות ממין הבגד, גם זה נלמד ממין הכנף. כלומר, מה שמסל אומר הוא ככה, נסכם. הדין של מין הכנף הוא מתקיים בגמרא כדין שמוסכם על כולם. והיסוד של מין הכנף מה הוא? שבעצם הלבן נתפס בבסיס כמה? כהמשך של הבגד, כחלק של הבגד. מה שיש לדון הוא על ידי איזה פרט הלכתי זה נדרש, האם על ידי המין או האם גם על ידי הצבע. התוספות מפרשים שרבא חלק על כל הדין של הצבע, בכלל מעניין אותי. הצבע בכלל לא גורם. רש"י בעליל חולק על זה. רש"י אומר, לא, גם למסקנה יש חשיבות לדין הצבע. שזה עוד יותר מעצים את הראייה של החוטי לבן כהמשך של בגד, או אני אדגיש, כלא ציצית. כלומר, כלא הדבר המהותי שאתה רוצה לראות, הוא פשוט הבסיס, הרקע, כמו שהתבטאת שלשום, כן? שזה החוטים האלה. וכן הוא צריך להיראות ממש כמו הבגד, גם חומר גלם וגם צבע. רק שרבה קבע שהיות וברוב הבגדים פתיד התחלת, מהו? הוא איננו מן הכנף. אז גם בתלית שכולה התחלת, ככה רש"י כנראה מפרש, אני מעוניין שהתחלת לא תהיה מן הכנף. והתחלת כמעט הייתי אומר את הדבר הבא. חסדאי, בוא קצת נחדד את מה שאני אמר קודם. אני חושב שזה הסבר טוב ברמי בר חמה. מה ההוצאה קודם? שאני חייב לבן כרקע לה
תחלת.
או בפשן אחרת, תחלת בהגדרה אסור לו להיות מה? בתפקיד שהוא לא בולט מהו, כן, כלומר אני חייב שהתחלת תבלוט.
שהוא הרקע.
או כמעט הייתי אומר, תחלת לא יכול להיות מן כנף. כי אם התחלת הוא מן כנף, מה תגיד לעצמך, אז למה יש תחלת? כי הוא פשוט מן כנף. תחלת חייב לבלוט כלא מן כנף, ולכן אני הולך לרבה. מידי ציבה כגרים, הוא לא כמו שפרשו תוספות, פי רשי, לא כמו שפרשו תוספות, אז בכלל צבע לא מעניין אותי, כי אין דין של צבע בלבן. אז אין דין מין כנף להתקיים בלמה, ככה התוספות פרשו. אני צריך לפרש בצורה אחרת. אני לא רוצה שתחלת יהיה מין כנף, כי ברוב התליטות התחלת הוא לא מין כנף, ואם התחלת יהפוך למין כנף, אז מה יקרה לתחלת? הוא יפסיק להיות תחלת. ולכן מה אני עושה? אני מטיל קודם לבן, שאני מטיל קודם לבן, ואז תחלת, מה גרמתי לתחלת בעל כוחו? לא להיות מין כנף. בדיוק, כמעט הייתי אומר את הדבר הבא. רבי בר חמא אמר, אני רוצה לקיים בתחלת מין כנף, והרבא ואומר, רחמנא ליצלן, אם אני אקיים בצבע בתחלת מין כנף, פספסתי את הפואנטה של התחלת. זה לפי רש"י. לפי תוספות, אין בכלל דין שמין כנף הולך על הצבע. ככה תוספות אומרים פה במפורש. אין בכלל דין שהתחלת הולך על... שמין כנף דורש אותו צבע. אין דין כזה. הגמרא למה לך עמוד ב', והם אומרים שצריך לטפל בה. בסדר, אני עוד אבדוק יותר איך יטפלו בה. פה הם רק אומרים, אנחנו נסתדר עם הגמרא הזאת. רבה ימצא הסבר. אבל לפי תוספות בעצם אין דין של צבע כגורם. לפי רש"י לעומת זאת, יש דין כזה. רק מה, אם אתה תיישם אותו על תחלת, אתה תהרוס את התחלת. והייתי אומר, ההכרח לא לעשות תחלת מן כנף בתחלת שכולה תחלת הוא, כדי שהתחלת יישאר לא מן הכנף, כי ברגע שאתה שם לב שהתחלת הוא פשוט חלק מהבגד, אתה לא שם לב שהוא תחלת. תחלת מחייב לבלוט, זה תפקיד התחלת. ראיתם אותו, הוא תפוס לך את תשומת הלב. כן, אם דיברנו קודם על פוקוס, יש לך תמונה גדולה, הרי אתם יודעים על מה היינו הולכת. זה כמו אפשר להגיד, במצלמה דיגיטלית יש את ה... את החלונית הירוקה הזאת
באמצע,
כמה היא מצוירת על מה הוא עשה את הניקוד, כן, ואם זה לא מוצא חן בעיניך אז אתה יכול עוד פעם למקד, כן, כלומר כביכול יש פה זום על התחלת. הזום על התחלת הוא מחייב שהוא לא יהיה מין כנף, אבל יש דין של מין כנף באופן כללי, אבל פה אתה לא יכול לקיים אותו. ולכן גם מה עושים עליך, אני חוזר לרש"י במ"א עמוד ב', עושים עליך שהוא יהיה קל העינן. הרי מי שרצה לעשות תלית שכולה תחלת שהלבן יהיה קל העינן זה גאוני, כי הוא יקיים מין כנף וגם יקיים תחלת, זה הרי גאוני. ואומרים לך לא, למה לא? אז הסבר אחד אומר, כי בטעות יחשבו שהוא תחלת, שזה דרך יפה להגיד שבעצם אתה לא יכול להבדיל, אם אתה לא יכול להבדיל ביניהם, מה הוא לא יכול להיות? הוא לא יכול להיות רקע כדי ולכן זה ההסבר השני, כמעט יוצא מהראשון. מה אומר ההסבר השני? אין דין של שני מינים בקל האילן, ולכן אין ברירה, כמו תלית שכולה תחלת לא ניתן לקיים את הדין של מין כנף בצבע, למרות שהדין הזה קיים. בסדר? ולכן בא רמי בר חמא, ובלי נדר את זה נלמד בתחילת שבוע הבא, ומקח אותו לכל סוגיית ברבה, סליחה, לכל סוגיית גרדומים. בא רבה ואומר, אנחנו צריכים לפרש את התחלת, את הלבן, סליחה, אינו מעכב את התחלת, שהכוונה לא לקדם, ולכן אלה הכוונה לגרדומים. ורק על זה הוא מפרש את כל המשנה הזאת, כי עוסקת במי שמראש איתי תחלת בלבן ואחד מהם נקרא. וכאן באה הלכה ואומרת זה לא מעכב בגרדומים, כן, והסוגיה מסיימת אחרי כמה פרטים של גרדומים, זאת בעזרת השם התחל שבוע בגרדומים, מה אומרת הגמרא? מן תנא דפאלי גדי דרבי. מה פירוש מן תנא? כתוב בברייתא שזה חכמים. אז מה אומרת הגמרא? היי תנא הוא דתניא, רבי יצחק אומר משום רב נתן, שמע משום רבי יוסי הגלילי, שמע משום רבי יוחנן בן נורי, אין לו תכלת מטיל לבן. וכאן כמה דברים מאוד בולטים בברייתא. קודם כל התוכן שלה, הברייתא הזאת לא אומרת שתכלת ולבן לא מעכבים אחד את השני. מה הברייתא הזאת אומרת?
שאין
עוד תכלת מטיל לבן. שפה יש שני דברים. א', יש פה צליל מאוד חזק, שמה כל הרקע של הדיון של יעקב, לא יעקב, מה כל הרקע? שאין לו, נכון? ומה אין לבן אדם? מה אין לבן אדם? תכלת.
אין לו כסף.
שלבן לא יהיה לו, מה הבעיה שלך לבן? אבל זה ברור, זה ככה. אני אומר את הדברים האלה כי גדעון, שהוא הביא את הרעיון הזה לשיעור ביום שלישי, בא אליי אתמול חיוור, אומר לי, הוא דיבר את זה הרב שמואל, הרב שמואל התנפל עליו, שמספיק עם המחקר וההיסטוריות, היה תכלת כל תקופת הגמרא, ותפסיקו עם הדברים האלה. אז אני אומר בכנות, ודאי שהרב שמואל צודק, שהייתה תכלת בזמן הגמרא, אתם רואים את זה בסוגיות כאן. אבל האם זה אומר שלכל, שזה היה בהישג יד של כל אדם, או האם זה אומר שזה כל אחד היה יכול לשים? אני חושב שבמחילה מהרב שמואל, שגדעון צודק. עוד לא מצא את ההזדמנות ככה לפתוח מלב אל לב אל הרב שמואל את כל הנושא הזה.
לא, אתמול לא היינו בגלדים,
הוא לא מפורש. כן, אני גם אגיד לך שאני אתמול פתחתי באתר אינטרנט שפתיל תכלת, יש מאמר של הרב אליהו טבגר, וזה היה תכלת. שם יש לו מאמר ממתי נלמד תכלת, והוא כמעט אומר את דברי גדעון רק הפוך. מה אמר גדעון? גדעון אמר, היות והיה קושי להשיג תכלת, לכן התבודנו מחדש בציצית, ובעצם שאלו האם אפשר שלבן בלי תכלת. הרב טבגר כותב הפוך. הרב טבגר כותב שהיות וההלכה הייתה שתכלת ולבן לא מעכבים, אז אנשים לא התאמצו להשיג תכלת. מבחינת הרב שמואל אז אותו דבר, והרב טבגר מקיים שהרושם שעולה מלימוד הגמרות שיש תכלת ולא לכל אחד. אז זה קודם כל אני אומר בשביל לחזק את גדעון. אבל יותר מזה, תקשיבו טוב ללשון של הברייתא הזאת. הברייתא הזאת היא לא אומרת שאחד לא מעכב את השני. למה היא אומרת? אין עוד תכלת מטיל לבן, כבר קשה לך להשיג תכלת. זה לא אומר שלא לך לבן. אבל גם מה לא כתוב הברייתא הזאת? שיש עניין להשיג תכלת לבד בפשטות, לא כל מה שלמדנו עד עכשיו. אין שום עניין לשים תכלת.
איך אתה מבין את זה מהגמרא? אני לא מבין את זה.
כתוב, אין לו תכלת מטיל לבן. האם כתוב בברייתא של רבי יוחנן בן נורי שאין לו לבן מטיל תכלת? אתה יכול להגיד זה לא קורה, אבל זה לא רק זה לא קורה. א', אתה אומר זה לא יכול להיות, מקבל. אבל ב', מושגית, לאור כל מה שאתה כל הזמן מזדהה עם רמב"ם וכו', זה גם ברור שמושגית, זה דבר מופרך. אין שום היגיון לשים תכלת בלי לבן, משום שכל תפקיד התכלת הוא להיקשר על הלבן.
למה? ברמב"ם יש הלכה כזה. ברמב"ם יש
ללובש
תלית שיש בה לבן, או תכלת, או שני
תכלת. אז מיד רמב"ם, בסדר, מיד רמב"ם. גם רמב"ם. הסיום של הסוגיה, מה שאני מבקש להדגיש הוא מספר דברים. ראשית, הסיום של הסוגיה הוא זיהוי של הברייתא של חכמים שהם לא מעכבים לברייתא שהיא לא אומרת שהם לא מעכבים, אלא ברייתא שאומרת אין לו תכלת מטיל לבן, שזה קודם כל כולל בתוכו קריאה כמובן שיהיה תכלת. זה לא אומר לך תחיל לשמוע חבר'ה יש עיני עם כל אחד לבד, אלא מה נאמר כאן? הנה לך, זה דבר ראשון. זה שפה שונה לגמרי. כמעט הייתי אומר, אורד, בוא נחזור לתוספתא שאתה הערת עליה. מה כתוב בתפילין בתוספתא? מה כתוב? תפילין של יוש ותפילין של יד, של יד וראש מעכבים אחד את השני, אבל מה?
אם אין לו.
כן, אני קורא את זה מבפנים. התוספתא אומרת, אני מקריא, התוספתא אומרת כך: תפילין של יד ושל ראש מעכבות זו את זו, אם אין לו אלא אחת, הרי זה יניח. כמעט מה עושים הברייתא הזאת של יוחנן בן נורי? עושים אותו תבנית לציצית. כמעט הייתי אומר לאור הברייתא הזאת, האמת שתכלת ולבן טוב לשים את שניהם יחד וזה מעכב, אבל אם אין לך תכלת אל תגיד לא עשה כלום, תשים לבן. זה כמעט טרנספורמציה מוכרח. עכשיו מה מהלך כאן שיש בגמרא שמזהים את רבי יוחנן בן נורי עם הברייתא של חכמים? ובעצם את מי ככה מפרשים ככה גם כן? את הברייתא בל"ח עמוד א', כלומר, מה משיגים על ידי מענתנה? בואו נתבטא ככה. מה משיגים על ידי מענתנה? שגם מפרשים מחדש את הברייתא. כמעט הייתי אומר כך, מה כל המהלך בסוגיה הזאת? שאתה מפרש את המשנה על פי רבי, אתה מפרש את חכמים בברייתא על פי רבי יוחנן בן נורי, שהוא הרבה יותר עדין ממה שכתוב בברייתא. ולשון אחרת, לוקחים את שתי המקורות הבעייתיים שמכריזים שהם לא מעכבים אחד את השני, ומה עושים לשניהם? במהלך משולב, כן, זה המשנה אפשר לטעון שהיא רבי, וחכמים בברייתא אפשר לטעון שהיא רבי, נכון? ומה אפשר לעשות להם? לטעון שהם רבי יוחנן בן נורי, שיש לו לשון יותר עדינה. סופו של דבר, הסוגיה כאן היא מעדנת את השיטה שתכלת ולבן לא מעכבים. בעצם היא אומרת תשים את שניהם, אם אין לך שני, אם אין לך תכלת תשים לבן. זה מה שנחלק על רבי, זה מה שהיא מוכנה להגיע בסופו של דבר.
זה לא הפירוש של המשנה, אבל
זה לא הפירוש הראשוני של המשנה, המקורי, הפשוט. אתה היית חסר מאחד הדברים, דיברנו קצת על היה. זה האופן שבו הגמרא מציעה לקרוא את המשנה
הזאת.
דבר שני, אני קצת התלבטתי מה עומד מאחורי המענתנה. כלומר, מה באמת עומד מאחורי הרצון לקחת חכמים ולהגיד חייני, מן התמונה שלו. אז אני חשבתי על הדבר הבא, אני חושב שכשיש רבי מול חכמים זה לא נשמע טוב. זה אם אתה אוהב את רבי, נכון? אבל אם זה נכון, האמירה שלנו שהסוגיה כאן היא מזדהה עם רבי לעומק, כן? אם זה כך, חכמים חולקים, חכמים נשמע כל גדולי התורה, כן? כלומר זה רבים ויחיד. ברגע שאתה בא ואומר מה נתנה, אתה אומר זה ביוחד בנורי, זה ביוחד בנורי ורב, זה נשמע אחרת. כלומר, ופה בעצם השאלה היא, תראו איזה שרשרת יש כאן, ארבעה חכמים. חשבתי לעצמי, הזכיר לי פעם תדריך שקיבלתי ממי שפעם היה בחד שלי אז במילואים, אחיו של הרב ראם, האלוף גרשון, ואני זוכר אותו ככה מדבר, הוא היה מפקד מאוד ידידי, הוא היה יורד לשטח, מסתובב בין החבר'ה ותרגילים גדולים, וזה לא יושב בתוך הבונקר של הפיקוד. זה לא אותו ככה פעם, וכי מדבר עם הפלוגה, והוא אומר, בכלל לא מעניין אותי כמה טנקים יש לסורים. מעניין אותי דבר אחר, האם המפקדים של הגדודים שלהם יודעים לפרוס את הטנקים נכון? זוכר אותו אומר, אם יש לו 36 טנקים בגדוד והוא שם אותם בטור, אז כמה טנקים יש לו למצוא של דבר? שניים נגיד, כן? הוא אומר, אבל אם הוא יודע לפרוס אותו, אז יש לו פחות טנקים, יש לו יותר טנקים, כן? ושאל את עצמי, כשאמרו ככה, מה על חכמים? אני אומר לך רשימה כזאת, מה ניסו להגיד? שאלו החכמים? כלומר, אז למה זה בעצם? זה אחד, זה לא יכול בנורי. כלומר, האם זה לא בג, אבל הייתי אומר שיש פה שתי מגמות עידון של החכמים. כלומר, אתה מתחיל את המשנה, זה לא מעכב. אתה מתחיל את הברייתא, החכמים אומרים לא מעכב. מה, זה לא טוב? יש פה הזדהות פנימית ראשונה עם רבי. אז הסוגיה עושה כמו מהלך כפול, המשנה היא רבי, חכמים, כאמור, צריך שיטה אחרת, רבי יוחנן בן נורי, שזה גם מהמם את הזוהר של חכמים, זה חכם אחד בעצם, עם הרבה אנשים שהם הטור שלו. והדבר השני הוא, תראו איזה שפה הרבה יותר עדינה יש כאן. קודם כל הרקע, למה לא מעכל? כי אין לך. ב' זה נאמר רק אין לך תחלת, תשים לבן. לא נאמר כאן אין לך לבן, תשים תחלת. עד כאן הסוגיה הפותחת כאן, שתחלת לא מעכל את הלבן. מה שאני מבקש לעסוק עכשיו, זה בשיטות היסודיות של הראשונים, דרך מספר החוטים, מה שכולל בתוכו גם התבוננות איך כל אחד מהם פירש את הפסוק, איך כל אחד מהם פירש את הגמרות, בעיקר הגמרא דף למתת. בואו ננסה לעקוב אחרי הקריאות השונות של הגמרא ולמתת, ובעיקר צריכים כל הזמן לשאול את עצמנו מה תפיסת הציצית שיש לכל אחד מהם. כן, וכאן אני רוצה לצלוח ברמב״ם, כי הרמב״ם מולבש כמו כפפה ליד על הפסוקים, נכון חסדאי? כמו כפפה ליד. והרמב״ם כמעט אפשר לראות איך דבריו גם קריאה פשוטה מאוד של הגמרות, יש בו רק איזשהו קושי אחד שצריך איכשהו לפתור אותו, וזה הרמב״ם בתחילת הלכות ציצית שמתחיל כך: ענף שעושים על כנף הבגד מן הבגד הוא נקרא ציצית. הרמב״ם מדגיש בעצם שדין הכנף מן כנף, תקשמו את ההגדרה הראשונה, על כנף הבגד ממין הבגד, זה בול הדין, זה בהגדרה הראשונית, הוא הנקרא ציצית. מה זה ציצית לפי הרמב״ם? מין כנף, זה הציצית. פשוט כתוב, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. זה שלב ראשון בפסוק. הוא נקרא ציצית. פתיל התחלת איננו חלק מהציצית. שנאמר, ויקחני בציצית ראשי, וזה הענף הוא הנקרא לבן, מפני שאין לנו מצווין לצובו, ואין לחוטי ענף מניע מן התורה. כל הנושא הזה, האם יש מניין של חוטים, האם יש בעל טויסיף, הוא נדון גם בעריכות בתוספות ובלמד חטא עמוד א', יש איזה דיון בגריד בסימן חב"ת, מי שרוצה לראות. אני רק אגיד שאולי זה לא רק פרט הלכתי, אלא זה בעל משמעות עמוקה. כי על מה אני מטיל שיעורים? על פעולות הלכתיות. וכשאני בא ואני אומר אין שיעור, זה מתאים מאוד לתורת הבגדים. למה אני מתכוון? אין שיעור, אין שיעור, הייתי אומר, לטישרט, איך הוא נראה ככה, נראה אחרת. יש אופנה, זה נכון. האופנה הוא כאילו התחליף המודרני לשיעורים הלכתיים. אבל הייתי אומר, על עולם הביגוד, שהוא בא מעולם הטבעי, הוא בא מהעולם האישי של כל אחד, באמת קשה לדבר על שיעורים. כלומר, אם החוטים האלה הם כנף, כנף הבגד, כמו שמתואר פה כל הזמן, באמת מתאים שאין לו שיעור. העיקר שיצא שוונץ, כן, מה, יש דיני שוונצים בבתי החרושת? אין לו שיעור מהתורה. זה ה... ועשו להם ציצית רק אלפי בגדיהם. ולוקחים, כן, סליחה? שיש לו שיעורים כאן, שיעורים לא לוקחים, לא ביגוד הטבעי? בדיוק הדבר הזה. ולוקחים חוט צמר של אצבע, כן, הרקיע, וקורחים אותו על הענף, וחוט זה הוא הנקרא תחלת.
פה כבר עורך פה את המושג של תחלת כשם עצם של הפסוקים.
אמת. וכאן גם הערה חשובה מאוד שהרב שמואל העיר את אוזניי, שהביטוי חוט צמר הוא שתכלת זה לא רק צבע, התכלת הוא חוט צבוע, הוא חוט צמר צבוע בצבע תכלת. זה מה שחשוב להדגיש. אני מבחינה טכנית אוסיף, אבי ראינו את זה ביחד, אנחנו קראנו מאמר של מילגרום על ציצית, אז הוא מציין שם בשם כל מיני עוצרים במוזיאונים שהבגדים העתיקים נצבע צמר, הצבועים הם תמיד צמר ולא פשטן, קשה לצבוע פשטן.
צמר מקבל טוב.
צמר נצבע טוב, הוא סופג את הצבע. פשטן לעומת לא סופג אותו טוב, הוא לא נצבע טוב. בדרך כלל בגדי פשטן שנמצאים בארכיאולוגיה הם לא צבועים, וגם מה שהראית לי מידי החולצת פשטן הזאת היא לא צבועה, נכון? ועד היום אני חושב שהפשטן חזור לאופנה לפני כמה שנים, זה היה כשהעולם היה במגמה ניו אייג'ית שמחפשים דברים בעלי מראה טבעי. זה גם היה מהפכה בנייר, היום שיש את הניירות האלה מוחזרים להזמנות של חתונות. דווקא אוהבים את זה שהוא חוספס, אוהבים את זה שהוא כאילו נראה טבעי, כי יש מגמה רוחנית בעולם היום של חזרה לטבעיות. אז בכל אופן, החוט תכלת הוא תמיד צבע, כמו זה צמר צבוע, זה לא צבע תכלת, זה חוט צמר צבוע בצבע תכלת. כאן הרמב"ם מקיים בצורה פשוטה בהלכה ב', נתנו על ציצית הכנף תכלת, שהוא לא חלק מהענף. שימו לב, לפי הרמב"ם התכלת איננו חלק מן הענף, הענף הוא רק חוטי הלבן. התכלת, מה תפקידו? להינתן עליו, לקרוך אותו. נמצא במצווה הזו שתי ציוויות. למה הרמב"ם כתב את המילה המוזר הזאת שתי ציוויות, אתם יודעים?
בשום תה לא כתוב ציוויות, כתוב
צווים. יפה, אבל בכתב יד אוקספורד, הכתב יד של משנה תורה, כתוב ציוויות. למה לא מצוות? זה פשוט. כי הרמב"ם בעניין המצוות, הרי אומר שתכלת ולבן הם מצווה אחת. הרמב"ם פה נזהר, תראו איזה זהירות לשונית. הוא נזהר לא לכתוב מצוות, כדי שלא תתבלבל לחשוב בשפה של עניין המצוות. ולכן הוא כתב שיש פה שני ציוויים. בעצם שני שלבים בעשיית הציצית, שיעשה על הכנף ענף היוצא ממנה, שזה ועשו להם ציצית, שיקרוך על הענף חוט תכלת שנאמר ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף תהיה תכלת. מה אתה אומר?
יש פה בעצם את העניין של מוצפה של הבנייה ושל רשייה רפואה,
שהבנייה
זה בעצם
הכשרת
הקרקע,
נכון. ממשיך הרמב״ם, ופה אתה הרי מופתע, הרי לא מה שנאמר עד עכשיו, מה היית מצפה? שאין טעם לאחד בלי השני. ממשיך הרמב״ם ואומר, ופה תראו כמה זה מדויק, זה יפהפה, התכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת. אז הוא פוסק כחכמים, ותראו איזה חכמים. כיצד? הרי שאין לו תכלת, אין לו תכלת, זה הברייתא של מי? של רבי יוחנן בן נורי, עושה לבן לבדו. זה מה שהרמב״ם מביא שלא מעכב, וזאת למה? כי הציצית היא שלמה, הענף שלם, גם בלי מה? גם בלי התכלת. נו, התכלת היה חלק מהענף לפי הרמב״ם, לא יכול לפסוק ככה כי אין לך ענף, אבל היות והענף הוא לא מכיל את התכלת, לכן התכלת לא מעכב את הלבן, כמו רבי יוחנן בן נורי, מה עם ההפך? הצלע השנייה בברייתא של חכמים, של המשנה, וכן אומר הרמב״ם, ממסע לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמד על הכנף, ובלימו אחרות ההסבר של גרדומין של רבא, שנאמר ברבא לפי מי? לפי רבי במשנה. הרמב״ם אומר אותו בחכמים בברייתא, וחכמים נשאר התכלת לבדו כשר, או בלשון אחרת לפי הרמב״ם עולה בבירור שאין שום עניין להטיל תכלת בלי לבן. וזה לא רק חסדאי כי זה לא קורה, אלא בגלל שלפי הרמב״ם התכלת הוא פשוט לא ענף, הוא על הדבר, אז אם אין את הדבר אין על מה לשים אותו. זה כמו שאדם ייקח סוגר של שקית לחם שאתם קונים את הפרוס והוא ישים את הסוגר בלי שקית, זה פשוט זה כלום, זה גורנישט. ולכן הרמב״ם מפרש באופן לא שווה את לבן לא מעכב את התכלת, תכלת לא מעכב את הלבן, הכוונה תעשה לבן בלי תכלת, אבל הלבן לא מעכב את התכלת, הכוונה אם יש גרדומים. ממשיך הרמב״ם ואומר, אף על פי שאין אחד מעכב את חברו אינה על שתי מצוות, עכשיו הוא עבר ללשון של מצוות, ולמצווה תעשה אחת. האמת היא שזה מאוד מאוד מובן, והדברים האלה יובהרו יותר כשניתן את הדעת שתפילין איך הרמב״ם מנה אותם כשתיים. וזה למה? כי בתפילין זה הפוך מהתוספתא, דיברנו על זה כבר. כי בתפילין כל בית הוא בפני עצמו ולא שתי פעולות. בציצית הייתי אומר זה שני שלבים ביצירת חפצה אחד של ציצית, אבל זה לא למיתו של דבר נפרד. וזה שהתכלת לא יכול להיות בלי הלבן, מה הוא מלמד? זה כמעט נגזרת מההלכה הקודמת. זה מלמד שהם אינטגרליים אחד לשני. למה זאת בתפילין? אתה יכול תפילין של יד שלמות, בלי תפילין של ראש, וכן ההפך. ממשיך הרמב״ם ואומר, הרי אלא מצוות עשה אחת, והלובש תלית שיש בה לבן, או תכלת או שניהם כאחד. עכשיו לא הלכה ד' או ה', חייבים לפרש ככה. שיש בה לבן הכוונה, רק סמכותי לבן, או תכלת הכוונה, חייבים לפרש גרדומים. אין דרך אחרת לפרש את זה, או שניהם כאחד, שזה האופטימלי, הרי כן, מצוות עשה אחת. אמרו חכמים הראשונים, וכאן הוא מצטט, ככל הנראה מהברייתות שלמדנו, את ספרי זוטה, נכון? אמרו חכמים הראשונים, והיה לכם לציצית, מלמד ששניהם מצווה אחת, זה הספרי זוטה. וארבע הציציות מעקבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. והדברים האלה גם ניכרים באופן שבו הרמב״ם אומר לעשות את הציצית, כל תפיסת הרמב״ם. את כל הקריחות בעזרת השם נלמד יותר לעומק בשבוע הבא, רק נראה את היסוד של הרמב״ם. הנקודה החשובה היא שלפי הרמב״ם את הקריחות עושים רק באמצעות חוט התחלת למעט הראשונה והאחרונה. כיצד עושים הציצית? מתחיל מזווית של תלית שהיא סוף האריג, ומרחיק ממנה לא יתר על שלוש אצבעות למעלה ולא פחות מקשר גודל, ומכניס שם ארבעה חוטים וכופלן באמצע, נמצאו שמונה חוטים משולשנים תלויים מן הקרן, ואורך החוטים שמונה ואין פחות מארבע אצבעות וכולי. וזה אומר רמה, ויהיה אחד משמונת החוטים חוט תכלת והשבעה לבן. כן?
זה הקשי,
אבל בואו נראה, זה הקושי הטכני קצת לקבל את זה, מבחינה מהותית ההסבר לזה ברמב"ם הוא מובן לגמרי, כי הענף לפי הרמב"ם הוא כולו לבן. אין עניין לרמב"ם לעשות ענף שיש בו תכלת, תכלת אמור להיות חוט הקריחה כלשון, וזה הרמב"ם כך קרא את כל הגמרא בלמתת. הגמרא בלמתת קודם כל בפסוק נתנו על כנף ציצית הכנף פתיר תכלת, שנית הגמרא באופן עקבי בלמתת עמוד א' שהיא מתארת את הקריחות, מה הגמרא אומרת? תכלת שקרח הוא בא כשרה. בהמשך הגמרא, אז מה אומר על זה רש"י? תכלת זהו שם כל הציצית. בתחילת השיעור הזכרתי לתועלת שלושתכם, אני אחזור על זה, שבדמרי הרב חובב יחיאלי, זה כמו בלולב, חזור לתקבולת ללולב, קוראים לכל האגד לולב, על נטילת לולב מברכם. אומר רש"י, קוראים לכל החבילה תכלת, ולרמב"ם פרש את הגמרא, תכלת הכוונה, תכלת כי כורכים עם תכלת. כך גם הרמב"ם כנראה פרש את הסוגיה בעמוד ב', שם הגמרא אומרת שהחוט של כרך הוא שחוט של כרך יהיה מן המניין, כן? אז זה, איך פרש את זה הרמב״ם? שיות ובאופן מהותי הענף אמור להיות רק לבן, היה עולה על דעתי שמה צריך לעשות? ארבעה חוטים לבנים ואז עוד חוט של כרך, אז חודש כאן שחוט של כרך יהיה מן המניין, אבל החוט של כרך הוא לא יכול לתפקד כחלק מהענף, והמקור לזה כתוב בתורה, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. פתיל תכלת זה אחד, אבל לפי הרמב"ם התכלת איננו חלק מהענף, הוא חוט הקריחה. ולכן הוא כותב, לוקח חוט אחד מן הלבן וכורך בו כריכה אחת על שאר החוטים בצד הבגד ומניחו, ולוקח חוט התכלת וכורך בו שתי כריכות בצד כריכה של לבן וקושר. ויש כאן תיאור שלם איך עיקר הכריכות נעשות על ידי התכלת. כן, אני יכול להוסיף מה שלא נאמר עד עכשיו. הגריד, מה? לרמב״ם לא היה תכלת, זה ההמשך, אני מדלג. ורמב״ם בהלכה ט', העושה לבן בלא תכלת לוקח אחד בשמונת החוטים וכורך אותו על שאר החוטים עד שלישה, הוא מניח שני שלישי ענף, וכריכה זו אם רצה לכרוך אותה חוליות חוליות, כן, שכורך בתכלת הרשות בידו, וזהו מנהגנו. ומה נראה ברמב״ם? שכבר אין לו תכלת. ואם רצה לכרוך ולא מניין חוליות עושה, למה זה כך? כי כל דיני הכריכות הם דין שמתקיים רק על ידי התכלת. והייתי אומר בדברי הרמב״ם שבהיעדר תכלת אתה יכול להטיל לבן, הדין הוא שאתה יכול להטיל ענף, ואתה באמת מחסיר את דין אתה מחסיר את הקיום שנתנו עליו להטיל תכלת. אבל הציצית קיימת, וזאת למה? כי הרמב״ם הפקיע את התכלת מתוך הענף, הוא לא הפקיע אותו, בתורה לא כתוב שהוא חלק ממנו. או הגריד רוצה להוסיף באותו סימן חב, שאולי הרמב״ם פה קרא את דברים בלי במדבר, ודברים כתוב גדילים תעשה לך. איך כנראה פרש את זה הרמב״ם? שזה הרי המקור של הגמרא למה? למספר החוטים וכו'. זה מוסף כולו על הלבן. או בלשון פשוטה, הלבן הוא הציצית, הוא מתקיים לבד בדברים, אתה תתחיל לתעשה קיום, עדו עליו ציצית פיפטיל תחלת, לא יכול, בסדר, תשאיר את הלבן. בעצם תשאיר, הייתי אומר, שלב א' בלי שלב, בלי שלב ב'. לא שאתה תרמב"ם.
כמו שאתה אגיד, לכתחילה זה במדבר, דקה,
ראיות,
זה,
לפי דברים. הנה חנמי, אבל לפי הרמב"ם, היות וזה שני שלבים, אתה נמצא אחד בלי השני, ולכן זה פוגע בכריכות, וזה גם דבר נראה אותו גם בשבוע הבא בלי נראה. תוספות על גרדומין, דיבור חייל לגרדומין, תוספות אומרים שהמעבר מתחלת ללבן משפיע על דין הכריכות וגם על דין גרדומין. אז נראה את זה בשבוע הבא, איך זה משפיע, כן, מה הקשר ביניהם. כנגד זה חולק הרייבד ואומר, יש לו שתי השגות. ראשית הרייבד אומר, כתב הרייבד, זה על טעות איזה, אלא השניים שתחלת והשישה לבנים. אבל לפי הרייבד זה כמו הספרי בבית שמאי, שהלכה כמותו, אתה עושה שלוש ואחד.
או בדילן.
תלוי לפי איזה גרסה. אבל זה שלוש ואחד לפי הרייבד. כנראה שהרייבד התקשה, זה בעיני הקושי המרכזי ברמב״ם, אבל מבחינה למדנית הדברים מובנים, כאילו החצי חוט הזה, הוא נראה מוזר ברמב״ם. הרייבד אומר כאילו שצריך שחוט יהיה שלם. אבל השאלה היא כזאת, האם מבחינה למדנית לפי הרייבד זה כך, כי הוא רוצה שהחוט של התחלת יהיה חוט הכריכה, אבל הוא לא מבין איזה מין דבר זה חצי חוט, או האם הרייבד הבין שהתחלת הוא חלק מהענף עצמו. אז זה הולך ומתברר בהשגה הבאה של הרייבד. זאת אומרת, בלי להיכנס לפרטים המדויקים עכשיו איך כורכים, כן, הרייבד טוען שלתחלת אין תפקיד לקרוך. אומר הרייבד כך, זה הסדר, אין לו שורש ולא ענף, ולמה יותר בתחלת מבלבן שהוא מין כנף ממנו מתחיל ובו מסיים וככותב הוא ממעט, אין זה כי אם שיגיון גדול. ומי שהולך וקורא את הרייבד, הרייבד אומר שכורכים יחד התחלת והלבן, ויותר מזה, בכל כריכה שיש הרייבד יש לנו, הגמרא שאומרת מתחיל בלבן או מסיים בלבן, אז הרמב"ם הרי מפרש אותו שהכוונה הכריכה הראשונה תהיה לבן, האחרונה לבן, והחוליות יהיו כולן באמצע תחלת, כל תחלת. לפי הרייבד אתה עושה שש חוליות, וכל חוליה מורכבת מארבעה חוטי לבן ושלושה חוטי תכלת, שזה השבעה נקיים. לפי הרמב"ם זה שבע חוליות, לפי הרייבד זה שבע כריכות, ולפי הרייבד כל אחד זה שני לבן, שלושה תכלת, שני לבן, יוצא שהלבן עוד יותר דומיננטי בכריכות מאשר הרמב"ם. לפי הרמב"ם כל הכריכה היא בעצם תכלת, חוץ מהראשון והאחרון, וקיים מין כנף, אחרי זה שלא יהיה מורידים. ולפי הרייבד ממש הלבן והתחלת שניהם ככריכות
באותו מעמד.
עכשיו כאן מצד אחד חסדאי, השאלה היא מבחינת הפסוקים, איך הרייבד בעצם קורא את הפסוקים, כי הרייבד בעצם ביטל את ונתנו על ציצית הכנף תחלת כדי לקרוך. אז איך הרייבד קרא בדיוק את הפסוק?
אז הוא אומר פתיל תחלת, פתיל זה האחד מארבע. מה זה חצי? אין כזה דבר חצי. פתיל תכלת, יש לי ארבע פתילים, אחד למוצלת כולו.
שלוש ואחד.
שלוש ואחד.
שווה, שש ושתיים. בלשון אחרת הוא קורא כך, ועשו להם ציצית, ציצית זה שלוש. אני חוזר לספרי. ציצית זה שלוש. והרייבד יודע שהפסוק אומר פתיל תחלת בלשון יחיד. ולכן, כשכתוב ונתנו על ציצית הכנף, פתיל תחלת הכוונה, על השלוש הקודמים, תוסיף אחד. והם ביחד, מה תעשה להם? והיה לכם לציצית. למה הלבן יותר דומיננטי בקריחות? זה פשוט. כי הוא גם ממצא יותר דומיננטי בה. מספר החוטים. עכשיו, אתה יכול לומר לעצמך שהפרופורציות לא לגמרי אותו דבר. זה נכון, פה זה 3 ל-1 ופה זה 4 ל-3. אבל אצל הרייבד רואים דבר מאוד פשוט, שהתפקיד של פתיל התכלת איננו כדי לקרוך את הלבן. אבל הרייבד די מסתבר, ולכן יש לי קושי עם כמה פשרות שעשו פה חבר'ה, אני אספר לכם את זה. אני, יש לי מנהג בשבוע האחרון, אני בודק לכל אחד פה שיש לו תכלת, איך הוא קושר אותה. אז היום נראה לי מישהו, ראיתי באוטובוס, יהודי צדיק, שיש לו החוטים של הרייבד והכריחות של הרמב״ם. מבחינה למדנית זה נראה לי משונה.
אברהם.
אברהם עושה ככה, זה לא ככה מבין את זה, בשלב הזה של הלימוד, אסביר לכם למה. כי נכלין ככה, הבחור הזה אומר, אני מבין שהתחלת נועד להיות כמו הרמב״ם בשביל... בשביל לקרוא. לא יודע, לא, הוא תמיד חכם, הוא אחד מהבוגרים. אבל הוא אומר לי, זה בשביל לקרוא. ואני אומר, אני לא יודע את החצי חוץ של הרמב״ם, לכן אני אעשה את הרייבד. אבל האמת היא שברייבד די נראה שאתה עושה חוט אחד תחלת, לא כדי שיהיה חוט קריחות, רק שלא יהיה חצי חוט. ברייבד כמעט ברור שאתה עושה חוט תחלת כדי שהוא יהיה מהותי, זה חלק מהמה. לכן, לקחת חצי רייבד, חצי רמב״ם, אני לא כך מבין את זה.
שם פסוקים, ברור שהרמב״ם צודק. היגיון, רייבד צודק. כאילו, העניין של החצי חוט זה המצא כמו של המזרחי, זה משהו שהוא לא...
אבל של הרייבד רואים, בבחינה למדנית, שהתחלת הוא כבר חלק מהענף, אבל הוא משמר את זה שיש דומיננטיות ללבן. נכון?
כל דבר יש כאן. איפה רואים ברייבד שזה חלק מענף התחלת?
כי הרייבד כותב שהכריחות לא נחשב רק לידי התחלת. משם רואים את זה.
שהלבן הוא חלק מהכותב, זה לא שהתחלת הוא חלק מענף.
אבל ברור.
לא, אבל אם זה... אני רוצה שתפקיד התחלת הוא לא בשביל לקרוך. כלומר, לא שמת התחלת בשביל שיהיה לך חוט שתקרוך אותו ללבן. ברמה מהפרדה ברורה, אתה ציצית בעצם הוא יהיה הלבן, ועכשיו אתה כורך אותו עם התחלת, התחלת הוא לא חלק מענף. ברייבד זה אומרים בבירור שהתפקיד התחלת הוא לא לקרוך. אז אם לא תפקידו לא לקרוך, אז מה תפקידו? להיות חלק מענף. אבל לפי הרייבד מסתבר שאתה שם ענף של 3 לבן ועוד פתיל תחלת, ואז יש לך ענף של 4, והם את עצמם הם כורכים. זה מה שמסתבר לפי הרייבד. כתוב פתיל תחלת? כתוב פתיל תחלת. ואז בעד בעצם מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? מה המשמעות של 3-1 שזה מתקיים? אני נוטה לחשוב שברייבד עדיין ברור שיש פה משהו שיוצר משהו אינטגרלי. ואחד מהדברים שבלטו ברמב״ם היה שהרמב״ם יוצר חפצה אחד. הרמב״ם פה רוצה ליצור משהו שהוא אינטגרלי, והרייבד משמר את הדבר הזה. הוא משמר את זה, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במה שיש לי 3-1.
איפה אתה ביניהם?
ואיפה אני באיזה הקשר?
רמב״ם או רייבד? אני
רייבד. אני רמב״ם, סליחה, מאוד נראה לי רמב״ם.
לא, לא, חייב
נוצר. מאוד נראה לי רמב״ם.
והחצי חוט, מה אתה עושה עם זה?
היות והוא נועד רק לקרוא. לא, אני אומר כך, הוא היה אמור בכלל להיות חוט נפרד, לא חלק מהארבעה חוטים. לכן לא מפריע לי שחצי...
מה,
חמישי? כן. הוא היה אמור להיות כזה. עכשיו, יש דין מיוחד שחוט הקריחה עולה מן המניין. אז עשיתי אותו רק כחוט של קריחה. נראה לי די מסתבר.
והחצי לא קשה לך?
לא כל כך. לא יודע, מה איתך, זה קשה לך?
סיפרתי לחסדאי מה זה רמב״ם קמצנים.
מה אמרת?
סיפרתי אתמול לחסדאי, חשפתי אותו לעולם האמיתי, מה זה רמב״ם קמצנים. אתה יודע מה זה?
מה זה?
רמב״ם קמצנים. הרי כשאתה קונה, רייבד ורמב״ם עולה אותו דבר. כשאתה מקבל, בעצם מה שאתה רמב״ם זה התחלת, ואתה מקבל ברמב״ם חצי מזה. אז מה עושים?
קונים
רייבד, קונים עוד חבילה של רק לבן, פותחים את ה...
יש גם שיטות איך מחברים את הלבן
מהתחלת, אז פותח את הטילים וזהו, סתם קשה. וואי. תודה רבה שאתה חושב גם אותי לדברים האלה. טוב, ברייבד ברור שבחינה למדנית המבנה הוא שהם כבר, גם התכלת והלבן הם חלק מחפצה אחד של ציצית, אבל יש דומיננטיות ללבן. זה לא אומר שהלבן יותר דומיננטי מבחינה מהותית, כלומר יכול להיות שהתכלת הוא ה...
זה לא, וגם לא משנה אם אתה דומיננטי,
משנה אותי בהגדרות. וכבר הרייבד, שהוא קורא לגמרות, צריך לשלם את המחיר של רשי, כלומר שכתוב תכלת שכרך וכו', כוונה ציצית. מי שלוקח לעולם אחר, והם ממש מודעים לזה לחלוטין, זה התוספות ולמתחת עמוד א' לפני ורשי, שכן הם מדברים על שניים, על שניים ושניים. רשי מפורש בכמה מקומות לאור הסוגיות, ורשי זה שניים שניים, שהתוספות כאן הם מדברים כל הזמן על
הרשי לא
התחלת? לפי מיטב ידיעתי לא.
אבל
בצרפת במאה ה-11 מחזיקים
את חלק, לא כזה
רחוק מרשי, לא יודע. בוא נגיד כך, לאבא היה סיכוי יותר טוב שיהיה את חלק, הוא חי בגן היום התיכון בזורם שזה יותר היה יכול להיות, אני לא יודע.
היה יורד לים,
הוא היה נושא לחוף דור לעשות צלילה. אבל בכל אופן, אצל בעלי התוספות ורשי השיטה כבר הופכת להיות 2-2, שתוספות כל הזמן משמרים בהתפתלות שלהם, האם צריך להיות פה, אם יש בעל תוסיף, זה תמיד יהיה בכפולות של 4, 8, 16. אני שומר כל הזמן הסימטריה, וכאן זה כבר ברור, כבר במבט ראשון, והתוספות האמת אומרים את הכל במפורש, זה כבר ברור במבט ראשון שהם רואים את התחלת והלבן, הייתי אומר, כשווים לגמרי. והייתי מוסיף שהתוספות מגלגלים את הדיון בסופו של דבר שמדובר פה בעצם בקיום של שתי מערכות של ציציות. כלומר, אם לרמב״ם יש ציצית שאתה פותל אותה, לרייבד יש ציצית שמורכבת משני צבעים, ברשי ותוספות הפשטות, וזה מה שעולה בתוספות כאן.
במושגים שדיברנו על הרמב״ם, מה זה חלק מהנף, זה חלק מהכיחות, מה זה אומר שבציציות?
הם אומרים כאן, אתה צריך להטיל בבגד שלך שתי מערכות, אתה צריך להטיל בבגד שלך שתי מערכות של חוטים, מערכת אחת של לבן, מערכת שנייה של תכלת. המובן שהם לא מעכבים אחת השני, אתה יכול מערכת אחת בלי המערכת השנייה, אבל לפי הרמב"ם הוא לא מעכב, יש שני שלבים, אתה יכול את השלב הראשון בלי השלב השני. לפי התוספות, אני אקרא את זה בפנים, אומרים זה מפורש, אתה בעצם חייב לעשות שתי מערכות של ציציות, זה מה שאתה חייב לעשות, ציצית אחת לבן, אתה עכשיו לכתחילה תעשה שתי ציציות, בדיעבד עשית אחת, סבבה, לפי תוספות גם ברור שאתה יכול תחלת בלי לבן, זה ברור שזה כך. מה שהתוספות נורא נורא מתלבטים זה מה גם הסברה וגם איך הגעת לזה, וכמעט אומרים זה במפורש שזה כנראה נשען על קריאה מאוד מיוחדת שלהם את היחס בין דברים לבין במדבר. במדבר הם בוודאות קוראים כמו שכבר ריצנו בספרי, ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף תיל תחלת, הכוונה שיש יחד עם הנתינה של ציצית הכנף ויש פתיל תחלת, ותוספות כאן אומרים שפתיל הכוונה שתיים, ככה הם אומרים, וזה היה בשביל לשבור את מה? את היחיד, שון היחיד של פתיל תחלת. זה כנראה שהם קראו את דברים באופן הבא, יש פה בדברים כתוב גדילים, ובפשטות אני חושב שהרמב"ם פירש, וגם אני הצעתי את זה בשיעור שעמדנו על הרב צי, שאם איזה פסוק במדבר מדבר גדילים תעשה לך על רבה כנפות כסותך שעוד חסה בה, אם עשו להם ציצית הכלפי נדיה בדורותם, או הגדילים מקביל ללבן של במדבר, ולכן הגדיל שממנו לומדים שזה ציצית ענף וכולי, לפי הרמב"ם הולך על מי? על ללבן. איך תוספות מפרשים את זה? גדיל, גדילים וכולי, כנראה באופן הבא, בספר במדבר התורה אמרה, היא תיארה לך שני סוגי חוטים שאתה צריך לשים בציצית שלך, גדיל גדילים אומר את כל אחד מהם, איך אתה תעשה אותו? בצורה של גדיל גדילים, דיינו החוטים, החוטים של ספר במדבר, אתה תעשה כל חוט כזה, תעשה אותו בתורת גדילים, מה שמחייב אותך אם כך לעשות כמה חוטים? שניים, שמה תעשה להם? תכפול אותם, סך הכל תגיע למה? שמונה. תוספות פה קצת מסתבכים, זה הכל כתוב בתוספות פה במפורש, בוא נקריא לכם את זה. תוספות אומרים כך, ומנהלן ובינן בית חוטים לבן ובית חוטים דת חלת, דימה הגדילים כפית קרא אפילו חד מהי וג' מהי, זה בעצם רייבת, ויש לומר כיוון דתרי מיני ביי רחמנה סברהו שיהיו שווים, ועוד פתיל תחלת כתיב ופתיל משמת רי, כי דרשים להם פרק בלו וקיצץ פתילים פתיל שניים פתילים דלת, ולבד נמי לא פחות מטרי דקדיש תווי, כדאמרים להם בגמרה, ומי הוא טעם זה דפתיל לא ייתכן, והם דוחים את זה, ואז בסוף הם אומרים לא אומר איפה זה, כן, הביאים את הספרי ואומרים וצריך לומר שחולק על שס שלנו דמש מד אחד מתחלת ומה שאנו כופלים דלת לתחת, סמכינן עד אמרינן לכמן רווחה בר יעקב רמי ד' ואייף לו מאייף ואיילו בגלימה ואבי קדמה אברהים פרש בקונטר זה לא אבי כלום אתם בספרי בית שם אומרים ד' של צמר וכו'. ופה התוספות די אומרים זה בנוי על גדיל גדילים, כלומר אני כנראה
יש גדילים, אבל מינו מושתיים
כנראה שהכלל שלהם זה שגדיל גדילים מהו שאתה צריך את החוטים שבמדבר לקשור אותם בתור גדילים היות במדבר דיבר שני חוטים כל אחד אתה עושה אותו כגדילים
או להגיד
משהו
גדילים,
מה
זה גדילים? גדילים יש אז אם אתה יודע מי במדבר, אתה צריך שניים, יש לך גם לבן וגם תכלת, אוקיי, וצריך ארבע, ארבע חיקה שתיים,
נכון, פה גם הייתי מוסיף שלפי הרמב״ם, איך יודעים צריך לקשור, לקרוך, התשובה היא מפתיל תכלת. המשנות יעקב מתעקש שפתיל הכוונה לקרוך. לפי תוספות איך יודעים דין הקריבות?
מה זה כמו הרמב״ם?
מהפסוק גדילים. כלומר, לפי התוספות הגדילים מתארים את צורת הקשירה של החוטים של ספר. במדבר. וכאן הייתי מסיים, כן בבקשה.
מה הקשר בין גדילים לבין
תפקיע? כאן השאלה איך תפרש את הביטוי גדיל.
אולי מדין תעשה לך, הגדיל גם לא טבעי, ואתה לא תעשה, אבל אני מסכים איתך שגדילים תעשה לך בפשט של דברים וממש לא בבחירה.
מה פירוש לגדול משהו? בואי נשאל את השאלה, זה מה פירוש?
אני כן צבן קצת, משהו שנשאר, הגדיל. משהו שאתה עושה אותו ו... המשכנת יעקב הוא... מצד שני כתוב את האחרה
בשם המישוב נדרשים הגדיל שניים גדילים ד' בין יש בו מין אחד בין יש בו מינים הרבה. אני שואל את זה לשמת כמו אתה בעצם דורש ממני לברר יותר לזכך יותר מה פירוש המילה לגדול מה פירוש גדלים וזה בחייב גם להתבונן פעם בגמרא עם הסיפור המוזר על ההוא גברה שחלף ועזיל ומיכסה הגלים ולכולה התחלת הרעם אליי התחלת הגדיל למגדל, אמר רב, יאי גלימה ולא יאי התחלת, רבא בברכן אמר, יאי גלימה ויאי התחלת, ומה יקרה מפלגי? בברכן הכסבה, כתיב גדיל וכתיב פתיל, או גדיל או פתיל, ורב סבא ולא פתיל בעינן, ויהי גדיל מבין על דעתה. אז פה בעצם רואים מפורש בגמרא שגדילים הכוונה ענף. אתה צודק. טוב, זה דורש בירור, אבל לפי תוספות זה די נראה שהגיעו לשניים, שניים בגלל הגדילים. הריבוי של הגדילים הוא גם הולך על כל אחד מהם, גדיל של לבן וגדיל של תחלת. וגם אתה מפרש כל אחד מהם תעשה אותו כגלילים וכך הגעת לשתיים שם ארבע שם שמונה זה לפי התוספות עכשיו אני אז עקבנו פה אחרי קריאת הפסוקים שלהם אני רוצה לעקוב קצת אולי אחרי המהלך שבעקבות דברי גדעון כדי להשלים את זה תוספות פה מודים בלב שלם שבפשוטם של דברי התנאים והספרים מה צריך לעשות? כמו הרב נכון? שלוש אחד שם החולק השס שלנו לשון אחרת מאיפה תוספות לקחו את השתיים שתיים לדעתם הוא יוצא מאיפה? מהגמרא.
לא
מפשט התנאים בספרי. ככה הם אומרים. שאני שאלת עצמנו מה עומד מאחורי זה, דומני שהוא מתחבר היטב לדברים שנאמרו קודם, וזה נסיים. אני מרגיש שהשיטה של תוספות היא השיטה הכי משונה מכל השיטות כולם. מבחינת הקריאה של הפסוקים. גם מבחינת הגמרות. זה קריאה לא פשוטה. אם אני שואל את עצמי מה עומד מאחורי, אני מסתכל את הבנות, לפי הרמב״ם הענף הוא הלבן והתחלת הוא הקריחות. לפי הרייבד זה ענף של לבן ותחלת, אבל זהו ענף אחד, כי רואים את זה בחוסר הפרופורציה. לפי תוספות יש לך בעצם שתי מערכות ציצית. שואל את עצמי איך הם הגיעו לרעיון הזה מהפסוק כל כך ברור במדבר, איך הגיעו לשתי מערכות? אני חש שהם הגיעו לזה כדי לאפשר לבן בלי תחלת. כשאני מסתכל בפסיקה בסופו של דבר שהם לא מעכלים אחד את השני תדעי איך להסביר את זה לפי הרמב״ם ההסבר הוא פשוט שני שלבים אפשר לעשות את הראשון בלי השני עדיין אתה חש קצת לא בנוח שמה שתוספות כאן בעצם עשו הוא שהם טענו שזה לא שני שלבים אלא זה שתי מערכות ואז זה בדיוק כמו מי וואה, תפילין של ראש, תפילין של יד.
שירה?
אתה בעצם מחזיק...
שירה אחיה?
זה מיד ניגע. בתוספות הייתי אומר את הדבר הבא. כשהתחלת מתפקד כקריחות, אז יש חוט אחד, או אפילו אחד בשמונה. כשאתה רוצה לנתק את הלבן מהתחלת, אז מה אתה עושה לתחלת באופן פרדוקסלי? משדרג אותו, הופך אותו להיות שניים. כלומר, אתה בא, אתה הופך את התחלת להיות... ציצית עצמאית, אם הוא ציצית עצמאית אתה יכול גם שיהיה לך לבן עצמאי והתוספות אולי בתפיסה שלהם הבבלי משדרג את התחלת, וואה שתי חוטים המון תחלת לעיניים, כן? הוא משדרג אותו כדי לאפשר ללבן להתנתק ממנו, משהו מאוד פרדוקסלי אבל זה מה שנראה מדברי התוספות כאן איפה ראינו את זה בגמרא? טובה אני לא יודע, אני אחזור על זה אני עוד מנסה להשתלט על הסוגיות, בסדר? אבל לפחות לפי התפיסה שלהם מדובר בשתי מערכות, שתי מערכות, ולכן אתה יכול אחד בלי השני, ממש תפילת של ראש ותפילת של יד. עכשיו פה חיזדאי, אתה שאלת האם בכל זאת הם שימרו שיש לא שתי מערכות מקבילות אלא כל אחד תפקיד, או בוא נשאל ככה, האם עדיין משמרים שהלבן הוא באיזשהו מקום הרקע של התחלת? אז זה אולי ניכר מכך שאיזה דין מכורה עדיין הם שומרים עליו, קודם את זה מפורש, הדין של להקדים. ואם אני משמר את הדין של להקדים לכאורה את מה שימרתי גם בתוספות, זה כותב בגריד בשיעורים, אני משמר את זה שהלבן הוא הרקע של התחלת. כלומר גם התוספות שיצרו פה תפיסה למדנית של שתי מערכות ציצית, הם עדיין בגלל שהם מביאים את הדין של להקדים אפשר להרגיש שעדיין לא התנתקו לגמרי מריאת הלבן כרקע או כבין הכנף. אבל בכל זאת אפשר להרגיש שהתוספות, הייתי אומר, יוצרים פה תפיסה חדשה. וכאן אני אסיים, אמרו לי שמואל קופל הרלג, אמרו לי זה בשמחה אסף, אני מבקש ממך לחזור על זה, קטע מדהים בספר החינוך באשר ללבן. כי השאלה המתבקשת היא
איזה
מקרה אתה? כי השאלה המתבקשת, תשאלו את זה בשיעור הקודם פה, אורי ליברמן
שאל את
זה, אורי ליברמן שאל אם התחלת הוא דומה לים, דומה לרקיע, וכל הראייה הולכת על התחלת, זו שאלה שאורי כל הזמן שואל איך זה עובד, כן? אם אני לוקח לבן בלי תחלת, בסופו של דבר מה השאלה המתבקשת? איך זה עובד? כלומר, איפה פה זכירת כל המצוות על ידי חוטי הלבן, אם נרדו במקור להיות סך הכל רקע? ועל זה, מה באה התשובה? מה אתה אומר?
זוכר את התחלת.
א', זה יכול להיות, אבל מה אומר בספר החינוך? פתור לפניך, חסדאי.
כן,
תקרא את זה בבקשה, זה קטע מדהים.
זה בהתחלה, זה בפסקה שנייה.
ממש, זה קטע מדהים.
שורש המצווה?
כן, שם.
שורש המצווה נגלה בכתוב, שהיא למען לזכור כל מצוות השם תמיד. ואין דבר בעולם יותר טוב בזיכרון, כמו נושא חותם אדונם קבוע בזכותו שיחסה בו תמיד, ועיניו וליבו עליו כל היום. זהו שנאמר בו בכתוב, וזכרתם את המצוות השם, ואמרו זכרונם לברכה, כי מילה סיסית תלמוד ותאי מצוות עם צורו שמונה חוקים שבתיקים וחמישה קשרים שבו. ועוד אומר לי ליבי, שיש בו רמת הזיכרון שגופו של אדם ונפשו הכל להשם ברוך הוא, כי הלבן רמת לגוף שהוא מן הארץ שנבד מן השלג שהוא לבן. כדי אשכח המפריק לדבי אל עבר, הארץ מייכה נבראת, משלג שתחת כיסא הכבוד. החוקין רמת אל הגוף, כי עניין אומרם, כי תחיית בריאת הגוף הוא כן החוטין, כמו שאמרו את זה לפני בחד פרק המפלת, אמר רבה מרקנה, שני אחותיו כשני חוטים של זהורית, שני זהורותיו כשני חוטים של זהורית, והתחיית אשר אינו כהן הרקיע, ללמוד ונפש שאינים להלמינים, ולזה רמזו באומרם, מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונים, כשהתחלת דומה לים, הים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד, שנאמר, ויראו את אלוהי ישראל, ואומר ואומר ביחזקאל, כמראה מספרי דמות כיסא, ותחת כיסא הכבוד, מקום שנפשות הצדיקים נמזות שם, ובניכן אמרו במנחות, שכורחים חוט וחלת הלבן, שהנפש היא הגיונית, זה הגוף תחתון, נראו שם מנחות, שעושים ממנו שבע כריכות, י"ג, לרמז הריקים והאווירים שביניהם, וכמו שאמרו, תנא, הכוכב לא יפחות משבע, והמוסיף הוסיף על י"ג, לא יפחות משבע כנס של הרקיעים, ולא יוסיף על י"ג כנס של הרקיעים, משישה אווירים שביניהם.
כן. דברים נעים למי שאמרם, זה בעצם הסוף של הדברים, שגם הלבן יש לו סגולות, אמנם זה דורש דמיון אחר, שלג. והגמרא, אני רק אסיים, אפשר להרגיש מהלך בגמרא שאולי לא מגיע לתוספות, שזה פשוט שתי מערכות, אבל ודאי גמרא מדברת על חוטי הלבן לא רק כרקע, אלא חוטי הלבן כחותם. למה הגמרא יודעת שזה רק חותם של טיט. והגמרא אולי הכי מדהימה זה כאמור הגמרא עם עלים בקודש והם מורידים, שם הגמרא אומרת שיות ואתה מתחיל בלבן, אז אם אתה תסיים בתחלת אתה בעצם ירדת.
החותם דיברנו על תפילין כהחותם, בדיוק היום התפלטתי בעניין של ספרדים, בעת איזור ספרדי של תת המזרח, ושם ראיתי שלא קראתי את ההלכה בדין ארינת ישראל, שאני קראתי כל יום, שהוא אומר שם את הארבע ציטיות לפני שמה ישראל שצעים ככה, אז אומר, בזמן שמה ישראל תשים אותם כנגד הלב. עכשיו, בינית עושה בי יד ימין את הלב, אבל יש לך תשים את שמה ישראל ביד ימין, קצת שאינה ביד ימין, אבל אתה שם, הוא אומר שעניין, בשמה ישראל, עושים את הציצית, כנגד הלב, אבל הוא לא יודע
מאיפה
המקור שלי,
אבל...
בסדר. אני חבר את הציצית הלב, כי
הציצית
היא
דווקא מפרוץ,
היא לא
באה... בסדר, כן. מקסים. אז בואו אנחנו נסיים בזה. מה שאני מציע לשבוע הבא, תגידו לי אם זה בפדה אחר, הייתי רוצה להשלים את נושא גרדומים. וקודם כל הפסיקה בתחילת בלבן בזמן הזה, רק להוסיף, יש פה תוספות על זה, ובא לבוא מאוד מפורסם בשבת, ושם אני אכניס, שלום רבנו.
אתה מכיר איזה כללים בפסיקה? הרמב"ם יש לו פסיקה בשורה מאוד כאן. הרמב"ם פוסק שהעיקר זה צבע, שלא כדברי רב, הוא יורד... הוא פוסק גם שרק צבע ופשתים חייבים מדאורייתא, שלא כדברי רבא ולא כדברי אביי שמביא מדרש. יש לך איזה משהו להגיד בעניין?
יש לך משהו נגד רבא פה?
וואי, יש לך משהו נגד רבא כאן. איזה כאילו, אולי הוא פוסק אלי שנה כמה קולות זה
לא מכיר.
לא מכיר?
לא מכיר.
מה עשה לו רבא? אולי אתה מכיר, הוא פוסק תמיד כרב נחמן והוא רבא?
אני לא יודע. תפתר אותי, אני לא יודע.
מה?
אני ממש לא יודע.
שמת לב לנקודה הזאת כמה?
אני פחות שמתי לב דווקא לשמוע, כמו אני משתדל בלימוד עושים יותר לב לתוכן של דברים.
בסדר, אני לא
יודע. אני לא מכיר כללים כאלה בכלל אצל אף אחד. אתה יודע את מי כדאי לשאול, את מי את הרב מנדס שעסק בכללי הפסיקה. תמיד הרב מנדס, זה הדוקטורט שלו, זה כללי פסיקה.
בסדר, של
הרב? לא. אבל הוא עוסק בגאונים, התגבשות עליה פסיקה. עכשיו, אם יש צהל פסיקה כזה, אז הוא כבר יהיה בגאונים. ואני לא מאמין שהרמב"ם ימצא גם פסיקה.
אבל אני לא שמעתי את זה אף פעם.
גם אני לא.
תודה רבה,
סליחה לך. בסדר. בכל מקרה, אני מציע שאנחנו נעסוק בגרדומים ושנשלים את עניין הפסיקה, שזה גם יכלול בזה עניין שבת. אספר לכם קצת כמה סיפורים על הבריסקר, זה לא לשים ציטוט בשבת.
מה, כן?
נדבר על זה בשבוע הבא, בסדר, במאוחר. שנית אני מציע לעבור ענייני גרדומים פה להשלים את זה. בעיקר הדיון החשוב בתוספות שדיני גרדומים מושפע מהיעלמות התחלת. מה בדיוק כך עם ההבנה של גרדומים? זה יעצים את ההבנה שהיא יחסית תחלת לבן. אני אעיין עוד פעם אעיין על הצבע מה שאמר הרבה נשאר עכשיו עוד לבדוק יותר בצורה מדויקת את הדברים, ואני מציע שנעשה מאמץ לקריחות, כלומר להשלים את כל דף למטף בצורה טובה לקריחות, הצבע והפלשתים. ואני שואל עד כמה יש לכם ידיעות על כל השיטות של הקריחות, אתם רוצים להיכנס לזה גם? אני לא יודע, יש על למדנות, אני יכול להגיד שכדאי להכיר את זה. אז יש מי שרוצה לראות באתר אינטרנט שפתיל תחלת
אפשר
ב-20 דקות, כן, סבבה, שרק נוודא שאנחנו יודעים את זה. גם הייתי רוצה לשאול עד כמה אתם יודעים את כל נושא זוגיות תחלת, חלק מלימוד זוגיות תחלת, עד כמה עסקתם בזה פעם? פגשתם את החומר?
שיעור
א', אבל לא הייתי פה בשיעור א', אז לא, אבל הייתי רוצה, אני לא יודע מה הרב שמואל, אני מבין שהרב שמואל התמודד עם זה, אני שואל אתם אתם מכירים, חוץ מהשאלה הטכנית, האם הם משכנעים או לא, גם לספר לכם על אלו שמתנגדים לזיהוי, על איזה רקע זה.
הוא עסק ב...
מה זה? הוא עסק איתכם כאילו בתפיסה של הגריד,
יש מלא סיכום גמצאים על הרשת. הרב
לא
מגיע לנו
שיעור על הגריד, למה הגריד לא... הוא הביא שיעור על אבא שלך,
שמתגיד למה... בסדר גמר, אז אין צורך שאנחנו נעשה את זה, אני רוצה כאילו חלק מהלימוד, לוודא שכל אחד
לעצמו... הדברים כתובים עוד יפה בחודש של
השמונה התחלת. בסדר גמר, יופי, אוקיי, אז אנחנו לא ניכנס לזה, בסדר? אוקיי, בסדר, שלום.